אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים. כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים, בוקר טוב לכם, תוכנית המדע והידע של ישראל. הנה אנחנו פותחים בוקר חדש שכל כולו התעוררות. היו ימים שבהם אנשים היו בבוקר קמים קודם כל ורצים להתגלח. כלומר, בתקופה שכולנו, רובנו הלכנו מגולחים, היום כמעט כולם עם זקנים. אז היום נצרף לחבורת המזוקנים חבר חדש, גילו חילזון שיש לו שפם, יש לו שערות, יש לו דברים שאין לחילזונות אחרים. אז אותו חילזון יהיה כאן איתנו היום בשידור, עוד נגלה לכם כמובן דברים נוספים שכל כולם מנהלי מדע וידע, ניקח אתכם לסודות גנוזים בקברו של תות הנחמון, אפשר להתחיל לחשוש משיחות מן הסוג הזה. כמובן בחודש נובמבר את כולם רצים לעשות סיילים, נבדוק האם אפשר לא לרוץ לעשות סיילים. איך אומרים לא לתאוות השופינג? התשובה קשה. גם נהיה היום בענייני החלל, נמשיך לדווח מוועידת שרם, שם כמובן אנחנו רוצים לקבל חדשות טובות, אנחנו מקווים. ואם אתם בענייני ציוצים, מסתבר שכאשר אנשים מצייצים על המחלות שלהם, זה יכול לעזור להם. אם חשבנו שבדרך כלל פולניה מתלוננת כשהיא לא מרגישה טוב, אז אם אתם מצייצים על המחלות שלכם, הדבר הזה יכול לעשות לכם תחושה קצת יותר טובה, גם נהיה מנעני אומנות וכו, אבל הכל כאמור כאן בשעתיים שלמות של שלושה שיודעים. שרון קנטור היום לא כאן איתנו, היא יצאה לחפש סודות שהיא תביא לכם כאן בחזרה מחר, אבל הצוות כאן כולו אותו הצוות, רז חסון העורך. היום אנחנו עם תמר בנימין שבעמדת ההפקה, סופר די-ג'יי אלון מקלר על הביצוע הטכני כאן באולפן נתיב רובינזון. שלושה שיודעים, אנחנו מתחילים. עכשיו זמן סודות הבוקר. אז יותר משלושת אלפים שנה לאחר שתות הנחמון נקבר בדרום מצרים, ומאה שנים לאחר גילוי קברו, שגם זה היה סיפור בפני עצמו, ממשיכים הגיפטולוגים להתווכח בלהט למי יועד בעצם מבנה הקבורה, מה מצוי מאחורי קירותיו, אם בכלל יש שם משהו מאחורי הקירות. במרכז המאומה עומד ניקולס ריף, זה ארכיאולוג חובב אימותים, הוא גר בסמוך לאוקספורד בחברת חתול שאין לו שם, זה כנראה חשוב, אין שם לחתול של הגיפטולוג הזה, הארכיאולוג הזה, אבל ביולי 2015 הציג אותו דוקטור, בחור צעיר בן 66, בעבר אגב הוא היה עוצר במוזיאון הבריטי, במוזיאון המטרופוליטן לאומנות, הוא הציג תיאוריה מפתה. הוא אומר כי מאחורי הקיר הצפוני והקיר המערבי של חדר הקבורה עתיר ההוצאות של תות הנחמון, ישנם חדרים נסתרים נוספים. נאמר בוקר טוב לדוקטור רחל שלומי חן, הגיפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ומייסדת מיזם מלכת מצרים. שלום רחלי, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו מדווחים גם שלחתול שלו אין שם, אני מאמין שהוא עשה את המחקר בלי קשר לחתול, נכון? הוא הסתדר שם בכל מקרה.
אני מצטערת, אני מנועה מלדבר על החתול.
על החתול, כי החתול לא יכול להגיב. אבל בוא באמת ניגע בסוד הזה. תראי, זה משהו שמלהיט את הדמיון. לחשוב שמעבר לקירות הללו, ישנם עוד חדרים, אפילו אולי נפרטיטי שם, אבל האיש והתיאוריה שלו לא מתקבלים באהבה גדולה בקרב עמיתיו, אני אומר באנדרסטייטמנט.
נכון, הוא שלא בטובתו, הוא מצא את עצמו במצב באמת בלתי אפשרי. כיוון שמצד אחד עומדות כל מיני שאיפות שאפשר אפילו לקרוא להן שאיפות לאומיות אגיפטולוגיות של מצרים, שרוצה להוביל את המחקר האגיפטולוגי בעולם, שרוצה להדגיש את חלקה בגילוי למשל קבר תות הנחמון, ואולי קצת לטשטש את חלקו של האוורד קרטר שאנחנו מכירים אותו כמגלה הקבר. ומצד שני עומדים אגיפטולוגים שחופרים במצרים ותלויים בממשלת מצרים על מנת לקבל רישיונות חפירה. וכך קרה שמצד אחד המצרים אומרים לא, לא, אין שום דבר, ומצד שני קהילת האגיפטולוגים החופרים אומרים יחד איתם לא, לא, אין שום דבר, אולי בגלל שהם לא רוצים לסכן את הרישיונות שלהם העתידיים לחפירה. וכתוצאה מכל המצב הזה, National Geographic, שבעצם מימנה מחקר שמטרתו הייתה לנסות ולגלות חללים נוספים אחרי הקבר, בעצם מאחורי הקיר הצפוני של חדר הקבורה, אחרי שהתגלו חללים, כן, חללים התגלו, אלא שלא ניתן לקבוע אם החללים האלה הם חללים מעשה ידי אדם, או חללים שנוצרו כתוצאה מתזוזות קרקע, כי מדובר באזור שהוא מאוד פעיל מבחינת תזוזות הקרקע. ברגע שממשלת מצרים אמרה, או שהגורמים הרשמיים במצרים אמרו, לא, לא, אין שם שום דבר, אז הגיאוגרפיק משכה את ידיה, ובעצם המחקר הסתיים. מבלי...
מבחינה טכנית, כן, מבחינה טכנית, בעצם אנחנו, ישנו כיום הציוד שמאפשר מבחינה טכנית לבדוק בעצם מה יש שם מאחורי, נכון? זאת אומרת, המכשור קיים.
אני לא רוצה לדבר על דברים שאני לא לגמרי בהם, אני חושבת שכן. זאת אומרת, המכשור קיים לגבי חללים באופן כללי, וזה נקבע שכן יש חללים. האם ניתן הלאה לנסות ולבדוק בדרכים לא פולשניות מה יש שם בדיוק? שוב, אין לי תשובות לעניין הזה, אבל בטוח שצריך היה להמשיך ולשאול שאלות. ברור שהספקות שריבס מעלה הם מאוד משמעותיים, זה לא משהו שניתן לנפנף אותו. ריבס בעצם מתבסס על הרבה מאוד נתונים, כמו למשל העובדה שחלק גדול מציוד הקבורה בקברו של תותנחמון הוא ציוד קבורה שהוסב, שבעצם יוצר עבור אישה, והוסב אליו אל תותנחמון כנראה בשל העובדה שהוא מת צעיר מאוד וצפוי, וצריך היה מהר מהר לארגן לו הרבה מאוד ציוד קבורה, ופשוט לקחו את מה שכבר היה והסבו אותו לשמו. מתבסס גם על העובדה שהקבר בעצמו הוא קבר מאוד צנוע יחסית לקבר מלכותי במידותיו. גם הציורים שעל הקבר עצמו בחדר הקבורה למשל, הם ציורים ולא תבליטים, שזה בדרך כלל סטנדרט של בני מלוכה. ושנית, ברור לנו שהם שוב נעשו בחיפזון, שם גדלה פטריה כנראה כתוצאה מזה שמהר מהר ציירו את הקירות ולא היה זמן להספיק שהקירות התייבשו ואטמו, ואז באמת אנחנו רואים כתמים כאלה שחורים כשאנחנו מסתכלים על הציורים מהקבר, זה תוצאה של פטריה. ניקולס ריבס יודע לומר גם שאחת הסצנות המאוד מאוד חשובות בתוך חדר הקבורה שבה אנחנו רואים את ממשיכו של תותנחמון, מי שאחר כך היה מלך, המלך איי, שהיה מבוגר ממנו, והיה בעצם בדור הסבים של תותנחמון, אבל ירש אותו כיוון שלתותנחמון לא היו יורשים, הוא נראה בעצם מבצע טקס קבורה על תותנחמון, טקס שבדרך כלל הבן מבצע על אביו. ניקולס ריבס טוען שהכתובת המקורית בעצם מראה שנפרטיטי היא זו שעושים עליה את הטקס, ומי שעושה את הטקס הוא תותנחמון. הוא עוד מצביע על מקום שבו אנחנו רואים, שבו נראים שרידים של פתח, שבעצם נאטם מחדר הקבורה. זאת אומרת, יש לו בהחלט עדויות מוצקות שלא ניתן לנפנף אותן, בטח שלא כדאי לזלזל בהן, סליחה.
האם אבל יש היגיון בכך שבעצם קבר, כאילו יחסום את הקבר שהיה לפניו, בעצם אם התיאוריה שלו נכונה, אז בעצם הקבר הזה הוא בעצם חוסם את המעבר לקבר שאחריו, יש היגיון בבניית קברים באופן הזה?
אין הרבה היגיון בבנייה כזאת, אבל לא, קודם כל כן יש לנו מקרים שבהם מלך אחד משתלט על קבר של מלך אחר מסיבות כאלו ואחרות. כאן אנחנו מדברים על מישהו שלא רק היה ממשיכה של נפרטיטי על פי התיאוריה של אותו ריבס. ריבס טוען שאחרי מלכותו של אחנתון, שערכה 14 שנה, יש לנו 3 שנים של מישהו שמלך ששמו היה סמנח קרה. אותו סמנח קרה אנחנו לא בדיוק יודעים לזהות. וריבס טוען שסמנח קרה היה שם שלקחה לעצמה בעצם נפרטיטי כדי שהיא תוכל למלוך בשם הזה, כיוון שכאישה היא לא יכלה למלוך על מצרים בשמה שלה. וכך בעצם היא הייתה המלך ותותנחמון היה היורש הלגיטימי. יכול להיות שהוא אפילו היה בן שלה, הוא בטוח, כמעט בטוח היה בנה החורג, זאת אומרת הוא כמעט בטוח היה בנו של אחנתון. ולכן גם אם יש פה איזושהי אנומליה של להיכנס לקבר של מישהו אחר, הרי כנראה, שוב, אם אנחנו מדברים על התיאוריה של ריבס, לא מדובר על זה שהם נקברו באותו חדר קבורה, אלא שחדר הקבורה של נפרטיטי נמצא מעבר לקיר ואנחנו עוד צריכים לגלות אותו, וחדר הקבורה שלו הוא בעצם המבואה לחדר הקבורה שלה. זאת אומרת, באמת שהסבו את הקבר הזה, שוב, כדי מהר מהר למצוא איזשהו פתרון למלך שמת והיה צעיר ואף אחד לא תאר לעצמו שילך לעולמו בשלב כל כך מוקדם.
תשמעי, זו תיאוריה, אין ספק, החלי מלהיטה דמיון, אתה יודע, רק המחשבה שמעבר לקיר, אולי יש עוד משהו. יש סיכוי, מהיכרותך ככה, את הפרסונות, שמשהו ישתנה בסופו של דבר? כלומר, אולי תבוא איזושהי חברה שתיתן מספיק כסף למצרים, אולי שינוי שר העתיקות המצרי מדי פעם שמתחלף, ואז אולי קצת המדיניות מתחלפת, משהו יכול להשתנות?
מי אנחנו במצבנו שנדבר על פוליטיקה של מדינות אחרות? אי אפשר לדעת. בהחלט, אני חושבת שהספקות שריבס מעלה הם כאלה שלא יוכלו להשקיט אותם ולהשתיק אותם למשך זמן. אני לא יודעת אם זה יקרה ממש בשנים הקרובות, אבל אני חושבת שבסופו של דבר תבוא החברה או יבוא הגוף המממן שיגיד אוקיי, בואו ננסה בכל זאת לראות, הרי זה שיש שם חלל כבר הוכח.
כן.
בואו נראה מה יש שם.
אז אנחנו, את יודעת, נשאר עם השאלה הזו פתוחה, גם עם השאלה לגבי השם של החתול, הותרת אותנו במתח, אז שתי שאלות נותרו לנו על השולחן, תשובה אחת קיבלנו. שמחנו לדבר איתך, דוקטור רחלי שלומי חן, הגיפסולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ומייסדת מיזם מלכת מצרים, תודה רבה.
תודה רבה, בוקר טוב, ביי.
אלה כמובן הצלילים של גיהוצי כרטיסי האשראי וסך השיחות הנוגעות לסיילים והשופינג. הסוף השנה מתקרב, איתו כמובן חודשי הקניות המטורפים בעולם, גם בישראל כמובן. אז רק נבהיר, אין לנו שום דבר נגד שופינג, ממש לא, אבל לרוב מדובר הרבה פעמים באיזושהי בהלה לרכישת מוצרים שאולי אנחנו לא באמת צריכים, אז למה קשה לנו לומר לא? בואו נבדוק. נאמר בוקר טוב לדוקטור עינב סודאי, חוקרת במרכז הרב תחומי לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב עינב.
בוקר טוב נתיב.
קודם כל, את לא אמרת לא כאשר פנינו לך להתראיין, אז זה כבר מעמיד בספק את העובדה שאת יודעת לומר לא, אבל בואו נבדוק, למה קשה לנו לומר לא עינב לסיילים? מה יש בדבר הזה כל כך?
וואו, יש הרבה דברים שבעצם מוחקים כמעט לחלוטין את הלא שנמצא אצלנו, אבל אני נתחיל בלהסביר מה זה מערכת התגמול שנמצאת אצלנו במוח, ואחת מהמערכות הקדומות ביותר. היא בעצם מאוד פשוטה, היא נועדה לדאוג לזה שהפרט ישרוד, וכדי כדי שנצליח לשרוד, אז צריך לקיים כמה תפקודים בסיסיים, כמו אוכל, שתייה, רבייה. ואנחנו, על ידי חיזוק ההתנהגות בקבלת תגמול, היא גורמת לנו המערכת הזו למוטיבציה ודואגת שההתנהגות שלנו תתקיים ותחזור על עצמה. זאת אומרת שבבסיס המערכת נועדה להוביל להישרדות על ידי חיזוק התנהגויות מסוימות, אבל במקרים מסוימים ובשימוש לא נכון ולא מאוזן, הדברים מסוימים להוביל בסופו של דבר להתמכרויות, ואין ספק שעולם הצריכה למד כיצד לרתום את פעילות האזור הזה, פעילות הטבעית של המנגנון של התגמול, לטובתו.
כלומר, זו התמכרות, ומסייעים לנו, אני אומר במרכאות, להתמכר עוד יותר.
נכון, אז האזור הזה הוא פעיל, יכול להיות פעיל בצורה חזקה, כשאנחנו מדברים על קניות, על סיילים, בדיוק כמו שהאזור הזה פעיל, גם כשאנחנו צורכים סמים, או התנהגויות התמכרותיות אחרות, כמו הימורים וכולי, האזור הזה מתגמל אותנו, ואז אנחנו רוצים לקבל עוד ועוד מהדופמין, מהמוליך העצבי שמופרש ונותן לנו את תחושת העונג. וגם מופעלים עלינו כל מיני מניפולציות שגורמות לנו, דוחפות אותנו, לרוץ לקניונים או לרוץ ולרכוש אונליין. וצריך להבין שיש איזשהו מאבק בין שני אזורים במוח. מצד אחד, יש לנו את מערכת התגמול, שאני מתייחסת אליו כמו הילד הקטן שצועק ורוצה את הצעצוע כאן ועכשיו, ואם הוא לא יקבל אותו בדיוק עכשיו, אז הוא ישתפח על הרצפה, כמובן רצפת הקניון. ומהצד השני, יש לנו אזור במוח שהוא אזור הפרפרונטלי, והוא אחראי על כך שהוא יעשה לנו את התכנון האסטרטגי, הוא אמור להיות זה שהוא שומר הסף, הוא מפעיל את שיקול הדעת שלנו. ויש ביניהם קרב מוחות, בשלב הזה של הסיילים. אבל ברגע שאנחנו מורידים את משוכת המחיר, התחושה שנוצרת היא של קנייה חכמה. לא בזבזתי, חסכתי.
זאת אומרת, אני אפילו מרגיש טוב. זאת אומרת, לקחתי סמים, אבל סמים בריאים.
נכון. ואז, מעבר לזה שיש לנו את מערכת התגמול שצועקת ברקע, יש לנו לחץ שנוצר בגלל הגבלת הזמן שדוחק אותנו לפינה, כי הרי הסלים האלה מוגבלים בזמן, ואם אני לא אבצע עכשיו את הקנייה הזו, אז אחר כך המחיר יעלה, ואז כבר לא יהיה משתלם. זאת אומרת שיש לי לחץ לבצע משהו שבעיקרון אמור לעזור לי, ואז האזור הפרפרונטלי שהוא אמור להיות הקול השקול שלנו, מצליח להתבלבל. כי הוא חושב שאולי עושה משהו נכון, כן? כמובן שהרצון הוא לבלבל את האזור הזה, את האזור השקול, ולדחוף אותנו לבצע קניות אימפולסיביות, קניות אימפולסיביות, ולבצע קניות שהן בולמוסיות.
אני רוצה להעלות ברשותך איזושהי שאלה. כלומר, הנה, אמרנו, בן אדם, עשינו סמים לכאורה טובים, כן? כי הנה, עשינו דיל טוב. אבל כאשר אני שומע אותך, הנה, וכמו שבאת את חוקרת מדעי המוח, אז בעצם יכול להיות שמישהו לבוא לומר, הנה, מה אתם רוצים? זה לא בשליטתי. אפילו דוקטור סודאי ברדיו אמרה, זו התמכרות. כלומר, אני מנסה כאן להבין, בעצם אנחנו יכולים לבוא ולהקביל את זה להתמכרות, כמו לכל דבר אחר, הרי אנחנו יודעים שבעצם ההתמכרות זו המחלה, זאת אומרת, זה יכול להיות לכל דבר, נכון? זה יכול אדם לחלילה, כמו שאמרנו, לסמים, לגז מזגנים, לדבק מגע או לקניות, זאת אומרת, בחיית המוח זו אותה פעילות?
אז כן, כי מערכת התגמול פועלת באופן דומה בין כל שאר ההתמכרויות. שוב, צריך להבין שזה שקניתי בסייל, לא בהכרח אומר עכשיו שאני מכורה, כן? לפתח התמכרות לכל דבר, אבל גם התמכרות לקניות, זה משהו שלא קורה בין רגע, ולא כל אחד בסופו של דבר יפתח התמכרות. כשאנחנו מדברים על התמכרות, אז אנחנו כבר מדברים על הצד הקיצוני, שאני משנה את החיים שלי, ואני סובבת סביב הדבר הזה, אני מתעסקת בזה כל הזמן, לא רק כשיש סיילים, גם ביומיום, אני רוכשת הרבה מעבר למה שאני יכולה, כלומר אני יכולה להיכנס גם לחובות, אני לא משתמשת ברוב הדברים שרכשתי, ובעצם אני עושה עושה שינויים דרסטיים בחיים שלי שסובבים סביב הקניות, כלומר אני יכולה לוותר על לקחת את הילד לחוג, כי אני יודעת שאני רוצה לקנות תיק באיזשהו מקום שהוא ממש ממש שווה וכולי. אז כמובן שכשאנחנו מדברים על התמכרויות וקניות, אנחנו לא מדברים על רגע ריצה לקניון, קנייה של משהו שלא תכננתי אחד. זה ממש שינוי של החיים עצמם, וזה מצב שיכול להיות מצב מאוד עמוק, שמשם לא פשוט לצאת. אבל ביומיום יהיה ניסיון לגרום לנו לצרוך הרבה והרבה מעבר למה שתכננו.
מה ההצעה הכי טובה שתוכלי עכשיו לתת למישהו שמאזין לנו, ואת יודעת, מדגדגות האצבעות לקראת המקלדת וכרטיס האשראי לכל המחירות הללו. ההצעה הכי טובה שניקח איתנו, מה שנקרא, בארגז הכלים שלנו מהשיחה איתך הבוקר.
הייתי נמנעת כמה שאפשר להיכנס למקומות אקראיים, כלומר להיכנס למקומות שמפרסמים המון 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 דילים, כי אז זה מוביל לתחושה שהכל אני צריכה דחוף, גם דברים שלא חשבתי, אלא לחשוב איזשהו מוצר או משהו שהייתי צריכה לקנות לי, לילד וכולי, שהוא מאוד חשוב לי והוא נמצא לי בראש, ואז עליו ספציפית לחפש את המחיר. ובאופן כללי, הייתי ממליצה להפעיל את מערכת התגמול שלנו, אבל בצורה טבעית, על ידי השערה enriched environment, השערה סביבתית, ללכת לעשות ספורט, לשמוע הרצאות, להקשיב לכם.
זו הצעה מצוינת, אבל אז יכולים להתמכר להאזנה לתוכנית, ואז אנחנו צריך לזמן אותך, לשאול איך מפסיקים להתמכר להאזין לתוכנית. זה כבר תהיה בעיה אחרת.
אני חושבת שבמקרה הזה, ההתמכרות היא תהיה
חיובית.
זה באמת...
היא תהיה חיובית. אוקיי, אז כפי שהמליצה כאן דוקטור סודאי, חודש המחירות המטורף הזה, אם אתם נכנסים למחשב, תיכנסו לאתר של כאן תרבות, תשמעו את התוכניות שלנו במקום לרכוש, אבל באמת, אם אנחנו ככה מניחים את הדברים על השולחן, אני חושב שננסה לקחת ככה את הדברים שלקחת כאן מהשיחה, ושוב, מי שבאמת ככה לפעמים מרגיש אולי שהוא יותר מדי נופל לזה, אז אל תכעסו עליו, הסביר לנו כאן דוקטור סודאי, לפעמים זו ממש התמכרות שהמוח לוקח אותנו. תודה רבה עינב, בוקר טוב.
תודה רבה לך, יום מצוין.
זה הזמן עכשיו לבקר חברים ותיקים, אנחנו מדברים על חברים ותיקים מאוד, בני, בעצם למה שאני אומר לכם בני כמה הם, כאשר דוקטור אלון ברש יכול לומר זאת בעצמו, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב אלון.
בוקר טוב, בוקר טוב. היום אנחנו באמת מדברים על אחד הגילויים המרשימים ביותר שנמצאו אי פעם בישראל, ובאמת הסיפור שלו הוא סוג של המשך של הסיפור של משה שטקליס, אותו פרה-היסטוריון ראשון בישראל בעצם.
אני גדלתי באזור בחיפה, ושם לקחו אותנו למערות האדם הקדמון שם בהר הכרמל. זאת אומרת, מילדות תמיד ידענו ששם במעבה ההר סודות האדם הקדמון. אז אתה עכשיו אומר לי שכל מה שסיפרו לי יש אפילו עוד יותר.
בוודאי, כי הסיפור הבאמת בעיניי מרתק זה העובדה ששטקליס הגיע לארץ כפועל. אומנם כבר למד ארכיאולוגיה, אבל הוא הגיע כפועל, ואחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה לייבש ביצות. ואחת הביצות שהוא מייבש זה ביצת קברה, שהיא נמצאת איפה שהיה נמצא בעצם מאגן מיכאל פחות או יותר. ובאחד הימים הוא מטייל לו שם בערים, כי הוא בכל זאת ארכיאולוג, והוא מגלה את מערת קברה. באמת מערה מרשימה ביותר, רק שאין לו כסף כמובן לחפור אותה, כי הוא סך הכל פועל שמייבש ביצות.
אז רק נזכיר, כמובן אנחנו יודעים היום שהוא היה ארכיאולוג, פרופסור לארכיאולוגיה פרה-היסטורית, אז אתה אומר, האיש היה פועל פשוט?
פועל פשוט, הוא כבר היה ארכיאולוג, כבר סיימת לימודת בכלל דרוקציה, אבל כשהוא עלה לארץ לא היה כלום, כן? אז זה מה שהיה, היה להיות פועל בביצה. אבל הוא מגלה את המערה, והוא מדווח בעצם לרשויות הבריטיות שמתחילות חפירה שם. ובאמת בשנים הראשונות, שנות ה-30, הבריטים חופרים שם, דורותי גרולד שעוד נדבר עליה, ועוד הרבה מאוד פרה-היסטוריונים בריטים חשובים חופרים באזור הזה, ובאמת מגלים שכבות מאוד מאוד עשירות של ממצאים, והם גם מאוד מאוד קדומים. הם מבינים שזה משהו של עשרות אלפי שנים, אבל לא יותר מזה, והחפירה בעצם מסתיימת עם ממצאים מהתקופה, מה שנקרא התקופה הנטופית, שגם עליה עוד נדבר, תקופת ההתיישבות הראשונה בעצם, שאנשים מפסיקים להיות לקטים ציידים ומתחילים להתיישב ולהיות חקלאים, אבל בזה זורחים את החפירה. ובשנות החמישים...
נטופית זה משהו כמו, מה, 11,000, 12,000 לפני.
נכון, 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 לפני זמננו. והם מבינים שיש שם גם שכבות עתיקות יותר. בשנות החמישים שטקליס כבר פרופסור מכובד, מחדש את החפירה בקבר, וחופר למעשה כמעט עד מותו ב-67. כשב-1965 הוא גם מוצא תינוק של נאנדרטל. וזה מדהים, מדהים לראות את זה, כי אני מכיר את הממצא הזה. נמצא היום באוניברסיטת תל אביב, ממש פריטים בודדים, שיניים, קצת עצמות, באמת משהו מאוד מאוד, אפילו אפשר להגיד עלוב, אבל בהחלט תינוק נאנדרטלי, אחד הבודדים.
וזהו תינוק שנקבר, כלומר לא נמצא סתם, אלא קברו אותו, כן?
וזה הדבר העיקרי שאנחנו מתחילים לזהות במערת קבר הזה, שהנאנדרטלים קברו את המתים שלהם. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי מסביב למה שהיה הראש של התינוק, מוצאים סדרה של אבנים, מסודרות כמה אבנים שמציינות, ששמו אותם שם בכוונה, זה לא במקרה, הם לא נפלו מאיפשהו, התגלגלו, יש להם איזושהי תבנית. לכן אנחנו יודעים שאותו נאנדרטל, אותו תינוק נאנדרטלי, שערכה שהוא היה בין בערך 7-8 חודשים, נקבר שם. ושטקליס נפטר כאמור ב-67, ואז למעשה החפירות מפסיקות, ומחדשים אותם בשנות ה-80, ואז מתגלה באמת הדבר החשוב ביותר והמרשים ביותר שהתגלה במערת קיבר, ובכלל אפשר להגיד בארץ, אחד הדברים המרשימים, וזה שלד שלם של נאנדרטל. 1983, צוות חלקו צרפתי, חלקו ישראלי מאוניברסיטת תל אביב, מגלה ממש קבורה של נאנדרטל, אין על זה ספק, השלד, המנח של השלד הוא כזה שהוא ברור שמישהו קבר אותו.
וזה נכון שהם קראו לו משה? על שם...
נכון, וקראו כן? לו משה, mm-hmm. על שם משה שטקליס, בדיוק כך, בדיוק כך. ברוך הרנסבורג, שהיה אחד מנהלי החפירה מאוניברסיטת תל אביב, הכיר את שטקליס כמובן, ולכבודו נתנו לו את השם משה. וזה השלד השלם ביותר של נאנדרטל, שהתגלה אי פעם בכלל בעולם.
בכלל בעולם.
בכלל בעולם, לא רק בישראל.
אבל הגולגולת הייתה חסרה.
אז יש שני דברים שחסרים בשלד הזה. תכף נדבר על מה כן יש, אבל שני דברים חסרים. אחד זה הרגליים, החלק התחתון של הרגליים איננו. יכול להיות שבעונות הקודמות, בשנות ה-60, חפרו דרכו ולא הבינו שחופרים דרך רגליים של שלד. זאת אומרת, זה קצת עצוב, זה ממש, הן חתוכות. והגולגולת חסרה. אנחנו לא יודעים למה הגולגולת חסרה, אם לקחו אותה, האם היא פשוט התפרקה ולא נשאר ממנה כלום. הדבר היחידי שנשאר מהגולגולת זה הלסת התחתונה, ושן אחת מהלסת העליונה. שאר הגולגולת איננה עכשיו בדרך כלל...
בלסת התחתונה ישנן עד השיניים?
כל השיניים, מושלמות.
וואו.
בלי חורים דרך אגב.
וואו. בלי חורים?
כן, כן. חורים בשיניים זה טריק של האדם המודרני, שהתחלנו לאכול חוממות, כדי להיות חורים בשיניים. עד לפני 11
שנים. לא היו אז ממתקים, בדיוק, זהו.
לא היה סוכרים, לא היה פחממות. לא היה לחם. אבל בכל מקרה, אנחנו לא יודעים לאן הגולגולת נעלמה, כמו שאמרתי, אבל השלד הוא ממש מושלם, וזו הייתה ההזדמנות הראשונה שלנו באמת להרכיב איך נראה נאנדרטל, כי היו bits and pieces, כמו שאומרים באנגלית, חתיכות מפה וחתיכות משם, ומהם הרכיבו מעין שעטנז כזה של שלד של נאנדרטל. והנאנדרטל מקברה הוא הראשון שאנחנו יכולים להגיד בדיוק איך נראו הנאנדרטלים, וזה כמובן מלמד אותנו המון 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 על השלד, כולל דרך אגב, מצאנו עצם קטנה,
כן.
עצם הלשון, עצם ההיואיד, mm-hmm. היא עצם שנמצאת אצל כל בעלי החיים, אבל אצל בני אדם זאת היא עצם שמאפשרת, בחלקה מאפשרת דיבור. כי כל שרירי הלשון, או רוב שרירי הלשון בעצם נאחזים בעצם הזאת. זאת עצם קטנה שמתחברים אליה בערך 20 שרירים. והמבנה שלה, של עצם ההיואיד של הנאנדרטל מקברה, ויש לנו רק אחת כזאת כמובן בכל העולם, היא זהה לעצם לשון של אדם מודרני. מה שאומר לנו שלפחות מבחינת היכולת המכנית, נקרא לזה, הביומכנית, mm-hmm. הם יכלו לדבר. וזה כמובן פותח פתח לספקולציות והשערות מפה ועד להודעה חדשה. האם הם דיברו, איך הם דיברו, מה הם דיברו, איך היה נשמע הצליל שהם היו מפיקים. אין סוף מחקרים על הדבר הזה, וזה באמת הכל בזכות משה שטקליס,
והשלט
מוסתם מערת קיברה.
והזכרנו כאן באמת, אמרת שהרגלנו נמצאו, כי אולי כאשר חפרו בעבר, חפרו דרך. ארכיאולוגים, אתה יודע, תמיד שיכולים לסיים חפירה, הם יכולים להגיד לעצמם, היה שם עוד איזה, עוד איזה כמה סנטים שיכולתי להיכנס, אולי נמצא עוד משהו. כלומר, המערות הללו, אנחנו יכולים, הארכיאולוגים יכולים לומר, אוקיי, מיצינו פה את האזור, או שאנחנו יכולים...
פעם זה היה ככה, בשנות ה-30 ועיקר שנות ה-40, שהיו עושים חפירות, יש לנו כמה דוגמאות כאלה בארץ, לא, חפו את כל המערה, עד שהגיעו למה שנקרא סלעם, לבסיס של המערה. Mm-hmm. היום זה מאוד לא מקובל לעשות את זה, בעיקר מהסיבה שאתה לא יודע איזה שיטות חפירה, תיארוך, אנליזה, תוכל, יהיו לנו עוד כמה שנים. אז בדרך כלל חופרים עד שליש ממערה, אלא אם מוצאים כמובן ממצא, אז חופרים את הממצא, אבל בדרך כלל לא מגיעים לזה. מניסיוני האגום, דרך אגב, אם מוצאים שלט, זה תמיד יהיה ביום האחרון של החפירה, דקה לפני שסוגרים אותה. אז מכסים את הכל ומחכים לעונה הבאה.
אז יש עוד תקווה שנמצא
שם? יש תקווה. מערת קברה היום היא מערה סגורה, דרך אגב, אי אפשר להיכנס אליה גם כי היא מערה שמקננים בה תלפים, אבל יש עוד הרבה חומר לחפור שם. זה נכון, הרבה מאוד ממערות הפרה-היסטוריות בארץ, שחלקם עדיין חופרים בקצב כזה או אחר. אנחנו אף פעם כמעט לא הגענו לקצה של המערה. במערת קברה יש 6-7 מטרים של מה שאנחנו קוראים סדימנטים, של משקעים. מי יודע מה מחכה לנו שם?
שאל אותך לסיום, משה שטקליץ, אתה חושב זכה וזוכה לכבוד הראוי לו? כי אנחנו מכירים בעיקר את מרים ילן שטקליס, אבל...
נכון.
נזכיר כמובן המשוררת, כן?
נכון, בהחלט. תראה, בקרב הפרה-היסטוריונים...
רק נאמר, הייתה אשתו כמובן, שמי שלא הבין את הקשר, כן.
כן, אבל היחסים ביניהם היו מאוד מורכבים, נגיד ככה. בכל מקרה, תראה, משה שטקליס הוא באמת... הפרה-היסטוריון הציוני הראשון, אי אפשר לקחת את זה ממנו. כמו כתיבו של עולם, אני חושב, הדברים נשכחים בהיסטוריה, והאם הוא מספיק מקבל את הכבוד, אני לא יודע. אני יודע שבקרב הפרה-היסטוריונים, בטח פה בארץ, כולנו מכירים אותו ומוכירים אותו.
אז הנה, לפחות הנה כאן, היום גם עשינו הרבה יותר כבוד, בוא נזכיר, כפי שאמרת, מי שהיה הראשון והמוביל בתחום הזה, וכל פעם שנקרים שירים של מרים ילן שטקליס, זכרו שמנה גם הצד הגברי של המשפחה צריך לקבל את מלוא הכבוד הראוי. תודה, תודה רבה אלון, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
כאן תרבות, שלושה שיודעים, אם אתם שומעים ברקע את רעש הקרחונים הלאט לאט ככה נעלמים להם. מדברים איתנו הרבה ודואגים ככה שמדי פעם אנחנו גם עדים בתקשורת לסרטונים של קרחון ככה הקורס לתוך עצמו ולתוך המים. אז הקרח הזורם ללא הרף מן הקרחונים שגרינלנד הנמסים בקצב מואץ, הוא מגדיל באופן דרמטי את מפלס הים בכדור הארץ. ואנחנו עם הפחדים הללו והדאגות הללו, מר בוקר טוב לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב נתיב למאזינים.
אז כמובן שאנחנו יודעים שזה קורה, וכעת אנחנו למדים על מודלים שיכולים גם, מה שנקרא, לסייע לנו לדעת כמה זה עוד עתיד להתרחש, לפחות במאה הזו שלנו?
כן, אז יש תצפיות חדשות מלווייני GPS, לוויין קריוסאט של נאסא, שקבוצת חוקרים בינלאומית בראשות קאן מ-DTU, Denmark Technical University, וחוקרים מארצות הברית, צרפת וגרמניה, שעוקבים אחרי המצב של שכבת הקרח שמכסה את צפון מזרח גרינלנד. עכשיו, זה משטח הקרח הגדול ביותר בעולם, לבד מאנטארקטיקה, בוודאי הגדול ביותר בחצי כדור הארץ הצפוני. והמעקב מגלה שאנחנו יודעים, ב-2012 חלה איזה נקודת שבר באותו קרחון ענק במוצא שלו אל הים. צריך להבין, והמאזינים אולי צריכים לתאר בנפשם, שקרח באמת, כמו שאמרת, דינמי, זז ונע, אבל שם, בצפון מזרח גרינלנד, היה מחסום שבלם את ההתרסקות של הקרחון אל הים, והוא נפרץ ב-2012, ומאז אנחנו רואים נסיגה וכרסום הדרגתי בקרחון, והממצא החדש פורסם ב-Nature בשבוע שעבר, מראה שההפשרה והסדק, הסדקים בתוך הקרחון הזה, כבר הגיעו למרחק של 250 פנימה, 250 קילומטר פנימה אל תוך גרינלנד. זה כמובן מאוד מאוד מדהיג, מי שזה אומר שהפקק הזה שעצר את ההתרסקות של כיפת הקרח בגרינלנד נעלם, ואנחנו יכולים לצפות להאצה בהידקקות או בהפשרה של כיפת הקרח הגרינלנדית, שהיא רזבואר או מאגר קרח אדיר, שכמו שאתה אמרת, אם הוא יפשיר, הוא ישנה לחלוטין את כל המודלים שלנו לגבי קצב עליית מפלס האוקיינוסים העולמי, והתוצאות שתקרנה בעקבות עליית המפלס הזה.
אז אם נסתכל ככה על, על המספרים, אז עד שנת 2100, בעצם אנחנו מדברים על עליית גובה פני הים, בין 13.5 ל-15 מילימטרים וחצי, לפי המחקר הזה.
לשנה. זה הקצב השנתי, נכון. זה תוספת לקצב הקיים. הקצב הנוכחי, לפי המודלים של IPCC, שאגב, הממצאים של הוועדה הזאת, הבינלאומית לחקר האקלים, נידונים בימים אלה ממש בישר משך, כשהמדינות התכנסו ב-COP27 כדי לנסות לבלום את העלייה בטמפרטורה הגלובלית, שהיא זו שגורמת בסופו של דבר להפשרה המואצת בקווי הרוחב הצפוניים. גרינלנד היא לא יוצאת דופן, אני רוצה לציין, שגם אנחנו רואים סימנים להפשרה מוגברת בצפון קנדה, באלסקה, וכמובן בסיביר, ששם אני אוסיף עוד משפט על תופעה נוספת שמתרחשת. אבל גרינלנד, כאמור, זה נושא המחקר הנוכחי, והקבוצה של כאן ועמיתיו לקחו נתוני GPS, שזה לוויינים שעל ידי איתור הסיגנל שלהם, אתה יכול לדעת בדיוק, מה הגובה של הקרח, מה העובי של הקרח, והם יכולים לזהות בדיוק של מילימטרים. ואם הערכה של IPCC דיברה על עלייה של בין 30 סנטימטר ל-100 סנטימטר, כלומר למטר עד סוף המאה הנוכחית, כשאתה מוסיף את החישוב החדש של הממצאים מההפשרה בגרינלנד, כנראה שנצבול מהפשרה מוגברת ומהעלייה הגדולה יותר במפלס.
אגב, בוא נזכיר שחורף 2021 וקיץ 2022 היו קרים, ועדיין, אני מדבר שם על האזור שם, כן, לא... טוב, הוא עכשיו פה ברחוב בחוץ, לא היה, לא היה קר. היה שם קר, אבל עדיין הכחון ממשיך לסגת.
נכון, קצב התוספת של השלג והקרח שמתעבה בחורף, לא מדביק את קצב ההפשרה בקיץ. אז נכון ששתי השנים האחרונות היו טובות לקרח יחסית, אבל במגמה הגלובלית, בחצי כדור צפוני, אנחנו רואים שאזורי הכתבים בממוצע התחממו מעל 3-4 מעלות. וזה מדהיג מאוד, זה מדהיג מאוד משום שזה אומר שהאזורים הכי רגישים סובלים את ההתחוממות הכי גדולה, והתוצאות לא תאחר מה לבוא לצערנו.
אותם נתונים שאנחנו מקבלים עכשיו, כמו שהזכרת, ממשימת הלוויין הזו, אגב, הלוויין, משימות האקלים הללו, אני מתאר לעצמי, איזה לוויין אנחנו מדברים, מה שמו?
לוויין קריוסאט, קריוסאט זה לוויין שמטרתו היא למפות את עובי שכבת הקרח בצורה אקטיבית על ידי קרן לייזר שהוא משגר אל הקרח, מודד את זמן ההגעה, ומזה מחשבים את עובי הקרח ואת גובהו, וכשמסתכלים על גרינלנד כולה, ואם המאזינים רוצים להעמיד בדבר, מוזמנים לגלוש לאתר של כתב העת נייצ'ר, רואים ממש מפה גדולה וברורה איך הקרח מתדקק, ואתה רואה את השכבה יורדת, והקצב הוא מדאיג, הקצב גם לא קבוע, אלא מעיף, מה שאומר שיש כאן תהליכים שדוחפים את הקרח הזה לקראת נקודת שבירה קריטית, כמו שהיה ב-2012, אנחנו נצפה למצוא חלקים גדולים יותר מהקרחון הזה, נשברים, וגולשים אל תוך האוקיינוס הצפוני, וככה תבוא ההידקקות הזאת לביטוי יותר חמור כבר בעשורים הקרובים.
יואב, הלוויין הזה הוא ייעודי אך ורק לנושא הזה, או שיש לו משימות נוספות?
לא, קריוסאט זה לוויין שכשמו כן הוא, קריו זה בקרח לטינית, ומזה המטרה שלו היא רק למפות את הקרחונים, את עובי שכבות הקרח. לווייני ה-GPS כמובן משמשים לניווט,
כן.
אבל אנחנו יודעים שיש אפשרות לעשות בסיגנלים ובזמן העיכוב של הסיגנל וההגעה שלו לתחנות הקרקע, הרבה מאוד אינפורמציה שמאפשרת לנו לפענח נתונים נוספים, מעבר למיקום ולגובה של התחנה, אנחנו יכולים לזהות את כמות עדי המים, את צפיפות האלקטרונים באטמוספירה העליונה, ועוד ועוד. יש פה אוצר בלום של ידע, של נתונים, שאנחנו משתמשים במה שלכאורה, רק לוויין לנווט את הווייז שלנו, אבל האמת היא שזה מידע אטמוספירי וקרקעי חשוב ביותר, שכמובן היה צריך לפרוס חיישני GPS בגרינלנד כדי לקבל את הסיגנלים משם, וזה מה שהחוקרים עשו מדנמרק.
הזכרת את ועידת שארם, אנחנו גם בשעה הבאה נעסוק בנושא, אז רק אשאל אותך לסיום, כמובן בחובעך, כמי שנוגע מן הצד החללי של כל הנושא הזה, אולי חלק מן המסקנות שאנחנו צריכים זה יותר לוויינים שיעסקו בנושא הזה? כלומר, לשיטתך מספיק, מה שנקרא, החלל עוזר לנו במאבק בבעיות האקלים? אפשר לעשות יותר?
ציינת נקודה משמעותית ביותר. החלל הוא קריטי לשמירה על כדור הארץ, ואחד הדברים שאנחנו צריכים זה רצף של לוויינים. לא חוכמה לשגר לוויין אחד שיעבוד כמה שנים, ואז יסיים את משימתו, ואז אנחנו נמצרים ללא רצף של נתונים. חשוב מאוד לשמור על מערך לוויינים. נאסא עושה את זה, יש לה מערך שנקרא the A-Train, רכבת ה-A, שורה של לוויינים שחולפים בזה אחר זה מעל אותה נקודה, ו... צופים בה בשלל אורחי גל עם שלל גלאים, מה שמאפשר ניטור של הנקודות הרגישות. אתה יודע, אפשר לדמות את זה להגעה לחדר מיון, חלילה, אבל אתה צריך שכל הזמן מישהו יבדוק את המצב של החולה, את הבריאות של החולה. להמתנו, הפציינט זה את הפלנטה שלנו, וצריך כמה שיותר לוויינים, וכמה שיותר גלאים על הלוויינים.
אפשר להשוות את הלוויין הזה, כמו שאתה אומר, החולה מחובר למוניטור. הרופא ייכנס יצא, אבל המוניטור כל הזמן יעבוד. זה הלוויין.
זה
הלוויין.
זה דימוי מעולה, כן.
אז הנה, אנחנו צריכים יותר לוויינים בעניין הזה, כדי באמת, אולי שם בשארם, יקבלו החלטה גם בעניין הזה. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות, מאוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה.
וכן להתראות.
זה הזמן עכשיו, ככה להירגע, ואם יצא לכם לראות במהלך סוף השבוע סרטים מצוירים, מן הסתם גם נהניתם מן המוסיקה ששם ברקע. מי שיעזור לנו כמובן להבין את כל החיבורים הללו הוא פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח, מייסד הקתדרה למוסיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב משה.
בוקר טוב.
אז אני מבין שהבוקר הזה אנחנו הולכים עכשיו להנות מכמה וכמה דברים מעניינים.
נזכרנו בסיפור כי בדיוק היום לפני 82 שנה, ככה אומרים לנו,
נו.
השנה היא 1940, וולט דיסני יוצא בסרט שהופך להיות קלט קלאסיקה שנקרא פנטזיה. ואני לא יודע אם אתה גדלת על זה, אבל דורות שלמים גדלו על זה שאיכשהו מוזיקה קלאסית מחוברת לכל הסרטים המצוירים שוולט דיסני צייר לנו.
אני בילדותי השוקה ראיתי את שוליית הקוסם, וגם שם יש מוזיקה קלאסית, בוודאי.
בדיוק, זה חלק מהסיפור.
כן, כן, כן.
אז וולט דיסני הוגה איזה רעיון מקורי. הוא רוצה על ידי אנימציה, איכשהו, להרוג שני ציפורים בבקחת. א', להעלות את אומנות הסרט המצויר בדרגה, שלא יראו כל הזמן רק מיקי ומיני, שכבר נמאס לו בעצמו, ולהביא את חוויית המוזיקה הקלאסית לקהל ילדים רחב. והסיפור הזה של מוזיקה קלאסית וקהל ילדים הוא סיפור שאנחנו נאבקים איתו עד היום, וכל התזמורות יוצאות עם כל מיני קונצרטים לילדים ונוער ופה ושם, ועדיין אני לא בטוח כמה אנחנו מצליחים בעידן.
ברגע שאמרת את המילה נאבקים, זה אומר שאפס אנחנו לא מצליחים עד הסוף.
לא מצליחים עד הסוף, כן. אפס.
אפס,
זהו. בדיוק. אבל מה שכן קרה לפני 82 שנה, דיסני מתקשר למנצח המולל לאופולד סטוקובסקי, שמביא איתו את תזמורת פילדלפיה,
וואו.
וביחד הוא אומר, בוא ניקח כמה קטעים מהקלאסיקות הגדולות של מוזיקה, ונתחיל לחבר להם איזושהי אנימציה. אז הסרט הפותח הוא דווקא באך, באחד היצירות הפופולריות שלו,
וואו.
טוקטה ופוגה ברי מינור.
זה להתעלות באילנות גבוהים ממש.
מה זה אילנות גבוהים? במקור היצירה כתובה לאורגן כנסייתי גדול כיאות לבאך, שהיה מגדולי נגני העוגב בכל העולם, בכל הדורות, אבל עד פה יש לנו גרסה תזמורתית, כדי שהסאונד יהיה קצת יותר טוב, ובאך הוא כל כך מלחין מופשט, שגם האנימציה, פעם ראשונה בתולדות האנימציה, יש אנימציה מופשטת. קווים, נקודות, צורות גיאומטריות רצות בחלל, ומנסות איכשהו לעקוב אחרי הפלא הזה ששמו טוקדה ופוגה ברי מינור של יואן סבסטיאן באך. בואו נשמע טיפה מהצילים האלה. מה אתה אומר, נתיב?
שמע, אני רוצה לומר, אני עצמתי עיניים פה וראשי ככה מיטלטל מצד לצד בעונג.
בדיוק, אבל זה, הם לא רצו להמציא סיפור לדבר הזה, כיוון שבאמת מוזיקה מופשטת ומופלאה. המלחין הבא שזוכה לסרטון אנימציה בתור פנטזיה הוא בטהובן. צילי הפתיחה של הסימפוניה השישית שנקראת גם הפסטורלית. בטהובן כמובן התכוון להקולות שהוא שמע ביערות וינה, פכפוך המים בנחלים שבסביבות אותה עיר וכולי, וכתב מוזיקה תוכניתית, משהו, משהו, משהו. אבל בסרט הזה הפכה המוזיקה למוזיקת רקע ליצורים מיתולוגיים, המיתולוגיה היוונית, בראשם בקחוס, אל היין וכולי, אבל מה שלא הצליחו להרוס זה כמובן את המפלאות האלה של פתיחה של הסימפוניה השישית הפסטורלית של בטהובן. בוא נשמע קצת צלילים. דרך אגב, נתיב,
כן.
הצילים שאנחנו שומעים הם מתוך הסרט עצמו, אני פשוט הורדתי קטעים מתוך הסרט, זה הסאונד המקורי של לאופולד סטוקובסקי והתזמורת הפילרמונית של פילדלפיה, כמו שהוקלט ב-1940, מצלצל לא רע בשביל 1940.
האמת היא באיכות נהדרת, אם אנחנו לוקחים 1940 עוד מהסרט.
בסדר.
זהו, אנחנו נרוץ קדימה, כי שנספיק.
עד עכשיו הבחירה הייתה מה שקרוי טריוויאלית, בטהובן, באך וכולי, אבל ההפטרה הזירה הייתה שהחבר'ה מוולט דיסני לוקחים את המוזיקה מתוך פולחן האביב
סטרווינסקי.
של סטרווינסקי. עכשיו, גם בזמנו שהיצירה נכתבה ב-1913, זה היה מכה תרבותית, דיסוננטית, שהעולם לא יוכל להכיל אותה. עכשיו, במקור סטרווינסקי מדבר על איזה שבט קדמוני העוסק בעבודות אלילים וטקס הקרבת קורבן אדם לאל, מזה הם חסכו לילדים. במקום זה, כל הסרט, הקטע הזה הפך להיות הסרט שבו נוצרה כדור הארץ נוצר, ולידתו של כדור הארץ והופעת הדינוזאורים הענקיים ואחרי זה הכחדתם, אבל כל זה לצילי פולחן האביב. אז ככה בהיחווה הכניסו לילדים גם את המודרניה, המודרנה של המאה ה-20. פולחן האביב, סטרווינסקי, מתוך פנטזיה.
משה, לצערי נותרו לנו שתי דקות בלבד.
יפה, אז נעבור מיד, אבל אתה שמעת את הדבר הזה, רק ההתחלה כבר אומרת לנו, וואו, זה מסמר שיער המוזיקה הזאת. אבל...
אז אני מבין שלא נספיק את שוליית הקוסם, הסרט שאני ראיתי.
בוא נקפוץ ישר על שוליית הקוסם.
יאללה, אוי, שימחת אותי.
ונבטל על צ'ייקובסקי. שוליית הקוסם היה דווקא הסרט הראשון, איתו הוא התחיל את המסע, כי הוא רצה לפחות סרט אחד שיהיה לו עם הגיבור שלו, מיקי מאוס. אז הוא יצר את הגרסה של שוליית הקוסם, כמובן, על שוליה של קוסם ששוכח את מילת הקסם כדי להפסיק את הקסם הגדול של המטטה.
בתור ילד זה היה מדהים, והמים זורמים וזורמים וזורמים
וזורמים וזורמים. אז זהו, אז נשמע כמה צילים מתוך שוליית הקוסם, ונזכר שוב ש-1940 נוצרה איזושהי קלאסיקה שעד היום ילדי העולם נהנים
לגמרי. פרופסור משה זורמן, תודה רבה, בוקר טוב. המלצה שלי, רוצו היום, חפשו את הסרט הזה, תראו אותו. מדהים.
שלושה שיודעים.
כאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM, שלושה שיודעים, וזוהי כבר שעתנו השנייה כאן בבוקרו של יום ראשון בשבוע. גם בשעה הזו נמשיך כמובן לעסוק בעניינים חשובים, נהיה עוד מעט בעדכוני ועידת שארם, גם את סיפור החילזון עם השפם שהבטחתי לכם כאן, וגם מה עושים אותם ציוצים שמסייעים לנו להבריא. מסתבר שכאשר אנשים מצייצים על הנבות, הם לא סתם מתבכיינים ואומרים כואב לי וקשה לי, הדבר הזה יכול אפילו לסייע. וגם כמובן אומנות על שולחננו, אז שעה שלמה כל כולה כאן לפנינו, תוכנית המדע והידע של ישראל כאן כמידי בוקר, אנחנו איתכם משבע והתשע. האורך הוא רז חסון, המפיקה תמר בנימין, אלון מקלר, סופר דיג'י אשר על הביצוע הטכני כאן באולפן נתיב רובינזון. שרון קנטור תשוב אלינו מחר, בוודאי תביא עם כמה סודות ומחקרים שלא ידענו עליהם עד כה, אז שרון שוב אלינו מחר. אנחנו נפתח את השעה הזו כמובן בברכת האזננים. אז היום הוא יום חופש בוועידת שערם, לא התקיימו דיונים, אבל הוועידה עצמה נערכת ונמשכת, היא תימשך עד ה-18 בחודש, ובשעה הקודמת עוד ככה הזכרנו במסגרת השיחה עם דוקטור אלון ברש על נושא הלוויינים והקרחונים, הזכרנו את שערם. נאמר עכשיו שלום לדוקטור יונת אשחר, שליחת מכון דוידסון לוועידת שערם, בוקר טוב יונת.
בוקר טוב.
אז הנה יום
חופשי. עד ה-18 לפחות, אגב.
לפחות, אוקיי, עד ה-18.
כי לפעמים הדיונים מתמשכים עוד יותר.
אנחנו בעד שהם יתמשכו, לא? אנחנו רוצים שימשיכו ככה.
רוצים שהם יגיעו להסכמות.
יגיעו להסכמות.
אבל אם זה לוקח עוד כמה ימים.
אז היום יום חופשי בוועידה, אבל אנחנו בכל זאת לך לא נותנים חופש, את צריכה לדווח לנו. באמת, בוא ניגע ברשותך יונת בנושאים שעלו עד כה, ואם ישנם גם הסכמות, יודעת בכלל גם נוכל כאן לפתוח שמפניה.
כן, אז הנושא שעלה יותר מכל כנראה בוועידה הזאת, ובטח יותר מאשר בוועידות הקודמות, זה לקיחת אחריות ובעיקר תשלום על הנזקים שהמשבר האקלים כבר גורם. אנחנו רואים, הדוגמה אולי הבולטת ביותר היא פקיסטן, עם השיטפונות הנוראיים שהיו שמה, שבעצם יותר מ-30 מיליון איש איבדו את הבתים שלהם, ו בדרך כלל גם את השדות שעליהם היו פרנסתם. אבל יש בצורות, גלי חום, שיטפונות בכל רחבי העולם. ובעיקר המדינות המתפתחות, שנראה שמקבלות את עיקר הנזק, אבל ולטענתם, בצדק מבחינתם, הנזק שמישהו אחר גרם, כי הצביעת פחמן שלהם היא מאוד מאוד נמוכה בהשוואה לעולם המערבי, אז המדינות האלה אומרות, אנחנו לא יכולים להתמודד עם עם הנזקים האלה לבדנו, ואנחנו צריכים, אנחנו צריכים כסף. וכן. הן דורשות להקים בעצם קרן פיצויים על נזקי האקלים. זאת הפעם הראשונה שהנושא הזה באופן רשמי על סדר יום של הוועידה. אז זה אפילו גרם לדחייה מסוימת בתחילת הדיונים, כי חלק המדינות המפותחות לא הסכימו שזה יהיה באופן רשמי על סדר יום. בסופו של דבר הם כן הסכימו. כן, זה נראה בסופו של דבר מה יצא מהוועידה, אנחנו עוד לא יודעים.
על פניו זה נושא שאמורים לגעת בו, אז למה להתנגד בעצם שהוא על סדר היום?
אז השאלה היא גם אם באמת מדובר על סיוע למקומות נקודתיים, או על להקים קרן שאף אחד לא יודע כמה בסופו של דבר צריך להיות בה. כדי לשלם על נזקים עתידיים. יש גם עניין של חשש מלקיחת אחריות ולהגיד כן, הנזקים האלה נגרמו ממשבר האקלים שאנחנו גרמנו לו. אז יש פה כל מיני נושאים בעייתיים. המדינות העשירות כבר התחייבו בוועידות קודמות להעביר כספים לא מעטים למדינות המתפתחות. לא כולם עוברו, אבל זה היה בדרך כלל יותר בעניין של לעזור למדינות המתפתחות בעצם לעבור לכלכלה ירוקה יותר, לעבור לאנרגיות מתחדשות יותר, ויותר בעניין של באמת בלימת ההתחממות, שהיא כמובן מאוד מאוד חשובה, ופחות עניין של התמודדות עם הנזקים עצמם.
אנחנו מזכירים באמת את הנושאים שעלו, וככה את גם, אני מבין מהדברים שלך, שלא על כל נושא בכלל מסכימים לדבר או לא לדבר. כן. ואם את ככה לוקחת אותנו לרשימת הנושאים הצפויים במהלך השבוע הקרוב, ישנם עוד מוקשים שאת כבר יכולה לומר, יש לי הרגשה שפה אנחנו עתידים להתווכח הרבה?
אני לא יודעת. יש... חלק מהנציגים הם כבר הביאו תרעומת מסוימת על זה שיותר מהמדינות המפותחות, על זה שבגלל הסימת דגש הגדולה על באמת על הקטע של התשלומים והנזקים וגם ההתמודדות עם הנזקים, אולי יהיה פחות דגש על העניין של בלימת ההתחממות עצמה. אז זה עניין שאנחנו כנראה לא נדע בבירור עד הצהרות סיכום עם הסכם פריז שנחתם בוועידת האקלים לפני 7 שנים, דיבר על לנסות להגביל את ההתחממות ל-1.5 מעלות צלזיוס עד סוף המאה. כרגע אנחנו נמצאים במצב שזה יהיה מאוד 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 קשה לעשות את זה.
את יודעת, מהצד זה קצת נשמע כאילו בעיקר עסוקים שם בעניינים של פיצויים ותנו לנו כסף, ופחות בלתכנן מה יהיה הלאה. זה קצת נשמע ככה, לא?
כן. אז זה אחת הדאגות של חלק מהנציגים וגם שלי. בהחלט כן מתעסקים במה יהיה הלאה, אבל יחד עם באמת המאמצים לבלימה צריך גם... חלק ממה שיהיה הלאה, זה פרויקטים שנועדו בעצם לבנות עמידות לנזקים שיגרמו על ידי המשבר, כי המשבר כבר כאן, אי אפשר יהיה למנוע את הנזקים שלו באופן גורף, כי חלק מהם כבר נגרמו. אז דברים כמו איך לחזות טוב יותר שיטפונות, איך להתמודד טוב יותר עם בצורות, שזה יכול להיות מתקני התפלה ועד ייצור של יבולים עמידים יותר ליובש. אז גם הדברים האלה מושקע בהם הרבה. אבל כן, זה לא יכול לבוא על חשבון באמת המאמצים להפחית פליטות הפחמן ולבלום את ההתחממות עד כמה שאפשר. ואני מקווה שזה לא יבוא.
הייתה לנו שיחה בשעה החולפת עם דוקטור אלון ברש, הוא מומחה, זאת אומרת, הוא דיקן לבית הספר לקיימות ותרחמן, חוקר אטמוספירה וחלל, ודיברנו שם על כך שישנו לוויין ייעודי לנושא הזה, שמסייע, כרגע הוא שם כמובן לוקח את הנתונים מגרינלנד, מהקרחונים וכל נושאים אחרים, ודיברנו על כך שצריכים עוד לוויינים שעשו את זה. זה משהו שדיברו עליו? עלה כבר בפרק הנושא של שימוש בטכנולוגיית חלל?
בהחלט. חוץ מהדיונים של נציגי הממשלה שמנהלים את הדיונים הבינלאומיים, יש גם בוועידה חלק שלם של ביטנים של מדינות ושל ארגונים, גם של ישראל בפעם הראשונה בוועידות האקלים. וזה מעניין שדווקא בביטן הישראלי היה אחד האירועים שדיבר על שימוש בטכנולוגיות חלל בדיוק בשביל זה, וזה לא היה המקום היחידי שדיברו בו על זה. בהחלט יש עוד לוויינים שעושים את זה ומתכוונים לשלוח עוד לוויינים שעושים את זה, שיעשו את זה, שבאמת מהחלל יבדקו, גם ימצאו אולי אקוויפרים שאנחנו לא יודעים עליהם, גם יבדקו את מצבי המים בזמן אמיתי, איך מצב המים באזור מצויה משתנה, ומתי אפשר להשתמש יותר במים, מתי פחות, גם יחזו שיטפונות ואירועים אקלימיים חריגים. אז זה אחד הדברים שבהחלט, הנושא של טכנולוגיות מאוד גדול פה, מוצגים הרבה טכנולוגיות, גם באמת בקטע של התמודדות עם הנזקים ומניעת הנזקים עצמם, וגם בנושא של בלימת ההתחממות, דברים כמו של במקום להשתמש בנפט לייצר פלסטיק, אז לייצר פלסטיק מזבל, שיש חברה ישראלית שעושה את זה. דברים כמו למצוא תחליפים למזונות מהחי, שהם גורמים להרבה הרבה מאוד פליטות פחמן. אז הטכנולוגיה, אני לא בטוחה שהטכנולוגיה תציל אותנו, אבל היא בהחלט יכולה לעזור, היא בהחלט כלי חשוב בעניין הזה.
אז לסיום, ברשות היחנת, ככה היו ככה ביקורת בתקשורת, קראנו קצת ענייני ביקורת וכו', על כך שישראל שותפה לוועידה, אבל לא באמת יכולה לקרוא לעצמה מישהי שעושה מספיק בתחום, כישראלית שנמצאת שם, את מרגישה מתחושה כזאת שם?
אני לא יודעת אם אני מרגישה את זה עם אנשים אחרים, אני חושבת שרוב האנשים לא ממש יודעים מה ישראל עושה בתחום, אבל אני מסכימה לגמרי עם הגישה הזאת. ישראל באה לשם להציג את הטכנולוגיה שלה, הסיסמה של הביטן הישראלי זה Climate of Innovation, אקלים של חדשנות, שזה מאוד נחמד ומאוד יפה, והטכנולוגיה, כמו שאמרתי, היא באמת כלי חשוב, אבל קשה להאמין שאנחנו יכולים להסתמך רק על טכנולוגיה בלי מחויבות אמיתית לנושא הצמצום פליטות הפחמן, שאנחנו לא רואים את זה מישראל. אנחנו לא רואים את זה מישראל, אנחנו לא רואים תוכנית לאומית עם יעדים ברורים ושאפתניים כמו שאנחנו רואים ממדינות מפותחות אחרות. יש לנו עוד הרבה לאן לשאוף.
עוד דרך ארוכה לפנינו, אז הנה יהיה עוד דרך ארוכה וגם עוד ימים ארוכים, אמרנו עד ה-18 לפחות בנובמבר. דוקטור יונת אשחר, שליחת מכון דוידסון לוועידת שארם, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה לך.
כאן תרבות שלושה שיודעים, אנחנו ממשיכים בתחביב שלנו הבוקר, להפריע לאנשים שיש להם יום חופש בוועידה, ולומר להם בכל זאת תתעוררו לדבר ברדיו. הפעם נעשה זאת לפרופסור ירון זיו, ראש בית הספר לקיימות ושינוי אקלים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בוקר טוב.
בוקר אור לכולם.
אז זה כאמור היום, כמו שאמרנו, חופשי בוועידה, אבל אתה תשתתף, בוא נזכיר, אתה הגעת לשם לא רק כמובן כדי להתרשם, אתה תשתתף בהרצאה מושב בנושא שימור המגוון הביולוגי ומשבר האקלים, אתגרים ופתרונות מסתגלים, וגם תערוך שם פגישות זום עם בתי ספר על המתרחש בוועידה וסוגיות מרכזיות באקלים, אנרגיה, אקולוגיה, ואפילו שמענו שתשתתף בשייט לשמירת הים האדום.
אכן כן, עמותת צלול יחד עם בעלי עניין טובים ונפלאים שחשוב להם לשמור על הים האדום, על המפרצים ובכלל על הימים באופן כללי, התארגנו פה שוב עמותת צלול למשט של יחטה לכיוון אזור רס מוחמד, ועד לפעד שלשום במשך 4 ימים יצאו משטים כאלו פעמיים ביום, שכל משט עלו גם ישראלים, גם עורכים מחול, גם כתבים, והמשט כלל גם הסבר שיחה על הנושא ועל הבעייתיות בהעברת נפט דרך המפרצים והערס של האלמוגים כמשאב מאוד מאוד חשוב, וכמובן הוא כלל סבל מאוד גדול של שנרקול, במרכאות אני אומר, באזור של רס מוחמד. תמיד כיף ומבהיר למה חשוב לשמור על אותם אורגניזמים שמעבר ליופי יש להם משמעות עצומה על החיים שלנו מבחינת ביולוגית, מבחינת עושר הים, מזון וכו'.
אז לקחתם בעצם את חלק מהאורחים המכובדים שיסירו את החליפות וישנרקלו במים?
מכובד בטוח שלא, אבל בהחלט מהאנשים שקיבלו את ההזדמנות להצטרף לאתר הזה, ומי שיכול היה, אמנם המספרים היו מוגבלים, אבל עדיין הם העלו מאות על מאות אנשים, והם עשו עבודה מאוד ברוכה, ואני מאוד מקווה שזה יישא פרי. כן.
אז בואו נדבר באמת על המושב הזה שהזכרנו אותה, תיקח שם חלק, שימוע מגוון הביולוגי ומשבר אקלים, אתגרים ופתרונות מסתגלים, והמושב הזה אתה מרצה בו.
כלמעשה אני פחות מרצה במושב הזה, אני יושב בסוף או בפאנל שהמושב בנוי הרבה מושבים כאלו בביטן הישראלי, ודרך אגב אני רוצה פה להגיד מילה טובה למשלחת הישראלית ולמארגנים, משרד הגנת הסביבה, משרד החוץ ואחרים, על הביטן הישראלי ועל המושבים, יש מושבים מאוד מאוד יפים שמציגים אותנו מאוד טוב, כך שמבחינה הזאת יפה להגיד את זה, והמושב הספציפי הזה, כמו מושבים אחרים, בנוי ממספר הרצאות, ואחר כך פאנל של מומחים שמדברים על הנושא שהזכרת.
אז סבר אוזננו, כלומר, כמי שככה כבר בקיא בפרטים, באמת הפתרונות, אפשר באמת ככה, פתרונות מסתגלים, אנחנו מדברים על פתרונות שמה, של לאט לאט נוכל להיעזר בהם באמת?
אז אני מודה שאני לא יודע בדיוק מה כל עמיתיי הולכים להגיד, אבל מאחר ואני מכיר אותם, הם הולכים לדבר על מצד אחד המערכת היבשתית, שבה יש פגיעה גדולה מאוד בבעלי חיים וצמחים כתוצאה משינוי אקלים, ואנחנו רואים את זה גם בארץ וגם בעולם. אז פרופסור מרסלו שטרנברג באוניברסיטת תל אביב למשל ידבר על זה, והוא ידבר על כל מיני תופעות שקשורות למשבר אקלים. פרופסור גיל רילוב ידבר על הנושא של הים ועל מוגים, ובסופו של דבר כולנו מדברים על קודם כל העדויות המדעיות שיש לנו בפגיעה בעולם הצומח והחי, גם במערכות ימיות וגם במערכות יבשתיות, עם ההשלכות העצומות ודרכים שאפשר להתמודד. אני אדבר בפאנל גם על תחום שנקרא אגרו-אקולוגיה, אם תהיה לי הזדמנות כמובן, שתחום שבו אנחנו לא מעט בארץ ובעולם עוסקים באיך לשלב בתוך שטחי ענק חקלאים גם שמירה על המגוון ביולוגי, כווין-ווין בין מה שאנחנו קוראים food security לקונסרוויישן, כלומר שמירה על מערכות אקולוגיות מתפקדות לתמיכה במערכות חיים בצד ייצור מזון. זה דבר אחד, ודבר שני שאני אדבר, ואני מקווה שגם עמיתי יזכירו, זה את הנושא של שיקום אקולוגי. למעשה זה מאוד מעניין, זה פה מתחבר פעמיים, האום הגדיר את העשור הנוכחי כהעשור של השיקום האקולוגי. בהבנה, ופה זה מתחבר מיד לשאלה ששאלת, שזה לא מספיק לשמור על שטחים פתוחים, אלא יש צורך אדיר לשקם היום שטחים פתוחים ענקיים, שנהרסו בעולם והם עומדים כאבן שאינה הופכים ולא תורמים דבר לתפקודים שלנו. ולכן אני אדבר על הצורך בשיקום אקולוגי, אני אתן דוגמה מפרויקט השיקום האקולוגי הגדול שלנו במעבדה שלי, וזה בין ההתאמות שאנחנו צריכים לעשות גם בשילוב של מערכות וגם שיקום של מערכות ביולוגיות.
וכאן אנחנו מדברים גם על, על שיקום, כאשר אנחנו מדברים על ברמה בינלאומית, או שבעצם כל מדינה ככה בשטחים שהיא מבינה שהיא צריכה לעשות. גם כאן, זאת אומרת, אנחנו יודעים שכאן, סלום בישראל, אתה יודע, יש כל מיני מקומות. מלא בשבוע האחרון שמענו על, על, על כתמי שמן, נכון? בנחלים, זאת אומרת, יש כל מיני מקומות נקודתיים, אנחנו רואים גם על, על יורדים לרזוליציות כאלו.
כן, כן, בטח. וזה דרך אגב מטאפורי לכל הדברים שמדובר פה בכנס, וזה מעולה ששאלת את השאלה הזאת. אז בשיקום אקולוגי אתה יכול לדבר על שטחים קטנים ונקודות מסוימות, אתה יכול לדבר על מרחבים גדולים יותר. אני עוסק במחקר ושיקום אקולוגי של מכרות הפוספטים באורון סין, שזה שטחים גדולים מאוד מופרעים, והיום מנסים, יותר ממנסים לשקם אותם. יש את הנושא של אגני ניקוז, יש את הנושא של אויספיל, זליגות של נפט, היה גם בים התיכון, ראינו לפני כשנתיים שלוש, וגם אנחנו מכירים את אסון עברונה שהיה של קצא, וזה האזורים האלו. אבל מדובר פה בארגוני ענק ושיתופי פעולה בינלאומיים כדי להסתכל לא רק לוקלי, גם עולמי. וזה אחד הדברים היפים של הכנס, הוועידה הזאת, עם כל הדברים הפחות נחמדים לנו, שהיא מביאה עשרות אלפים בעלי עניין לשבת ולדבר ולנסות לצוד אחד את השני. והאינטראקציות האלו באמת יוצרות, כמו שנזכרת, הסתכלות גם מערכתית בין מדינות, שיתופי פעולה שלא היינו יכולים לקיים אותם, כלומר הם קיימים, אבל פה הם מגדילים ונותנים לנו איזשהו דיווידנד, זה מאוד מאוד חיובי בעיניי.
פרופסור זיו, אתה גם ככה שותף לתחושתה של דוקטור אושחר שהייתה איתנו קודם בשיחה לפניך, ש... קצת יש בעייתיות שאולי אנחנו בעצמנו נמצאים שם ביטל מאוד יפה, אבל תכלס לא עושים מספיק. גם אתה שותף ככה לתחושת קצת חמיצות כזאת?
בהחלט, אני לא חושב שזה תחושה, אני לא רוצה שזה יישמע יהיר, אבל אני חושב שאנחנו בפירוש רחוקים מלעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות בישראל. אבל לצערי הרב, זה לא מקל במה שאנחנו לא עושים, הרבה מאוד מהמדינות בעולם לא עושות את מה שצריך. למעשה, אם מסתכלים על גלזגו, והיה לי גם את ההזדמנות להיות בוועידת גלזגו בשנה שעברה, רק 29 מתוך 194 המדינות שמחויבות להסכם פריז במערכת של פעילויות וכללים מאוד מאוד ברורים, לא עומדות, רק 29 עומדות, ובתוך האלו שלא עומדות נמצאות מדינות ענק שההשפעה שלהם על משבר האקלים, ומאוד חשוב לזכור, זה לא רק משבר אקלים, אנחנו תקועים עם זה, אבל זה גם משבר אקולוגי וגם משבר של זיהום, וטוב שהזכרת את זיהום הים קודם. אז רוב המדינות, כולל מדינות מאוד משמעותיות, שטביעת הרגל הפחמנית או הסביבתית שלהם היא עצומה, לא עומדות בהתחייבויות שלהם.
זה נתון קשה מאוד, ירון, זה נתון קשה מאוד.
זה מאוד קשה, ודרך אגב, מי שמבין ומפנים, ואני חושב שזה פה אחת הבעיות הגדולות, שאנחנו לא מבהירים, אני לוקח עצמי גם כמדען שיש לו חובה גם להעביר את המסר לציבור, הציבור לא מבין באיזה קטסטרופה אנחנו נמצאים. הציבור לא מבין. העדויות שיש על קריסה של מערכות אקולוגיות, על פגיעה במקורות מזון עתידיים ועוד הרבה דברים אחרים, לא מגיע לציבור, והציבור לא יודע שהוא בעצם צריך לבחור ולהרים כל צעקה למנהיגים כדי לעשות את מה שצריכים לעשות. וכשיש את מצד אחד מנהיגים שעובדים דמוקרטית בזמן קצר כי הם רוצים להיות נחמדים לבוחרים, ומצד שני יש את האנשים, את האזרחים שלא מודעים, אנשים מאוד חכמים, אבל לא מודעים למה שקורה, אנחנו במצב שהמנהיגים לא מרגישים צורך לעמוד בהתחייבויות שלהם, וזה לדעתי נתון מאוד קשה. ישראל למשל הייתה התחייבה ל-600 מיליון בתקציב, אני לא יודע כמה מנו עבר בפועל. חוק אקלים שחשבנו שהוא חלק מההתחייבויות של המדינות, לא עבר וכרגע מוקפא במדינת ישראל. אז מה אגיד לך?
אז שמה, נקווה שכאן קריאתך מכאן מן השידור ככה תצא ותגיע באמת לאוזניים שאמורות ככה לשמוע את הכל. פרופסור ירון זיו, ראש בית הספר לקיימות ושינוי אקלים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה על השיחה הזו, ובהצלחה שם במושב ובכלל בוועידה בשארם. תודה, תודה רבה ירון.
תודה רבה, וחשוב מאוד להשקיע בדור הצעיר, כי זה הדור שאיתו אנחנו ממשיכים הלאה, ולמענו אנחנו עושים את זה.
אז הזכרנו באמת שאתה תערוך גם פגישות זום עם בתי ספר תיכונים בישראל, המתרחש בוועידה, אז זה עוד מן הפעילויות הקרובות שלך שם, אז גם הפגישות עם בתי הספר התיכונים. אז הנה, תודה ירון. כאן תרבות, שלושה שיודעים, ועכשיו אנחנו הולכים לדעת משהו שמסתבר ידעו לפני 99 מיליון שנים, אבל אנחנו לא ידענו. חילזון פרה-היסטורי, שעל גבי הקונחייה שלו, שיער. כן, כן, חילזון, חישבונה. מכירים חילזון? בלוק שכזה? בוודאי שלא. נאמר שלום לעוז ריטנר, מנהל אוסף העשים והפרפרים מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב עוז.
בוקר טוב נתיב.
שמע, כולנו, אתה יודע, מכירים את החילזון החמוד, המתוק הזה. אתה יודע, שאלה ראשונה, בשביל מה הוא צריך שערות על הקונסטרוקציה שיש לו על הגב? מה? למה?
אז פה, בעצם פה מנסים לענות על השאלה הזאת, כי אנחנו גם היום מכירים חילזונות יבשתיים כאלה שיש להם שערות, יש לנו גם אפילו בארץ אחד כזה, השם שלו מעיד על כך, נזירית צעירה. מה שמעניין אבל שם בעצם, זה שמתוך 8 מינים שנמצאו בסך הכל, 6 מהם מכילים שערות כאלה, מה שאולי מרמז על זה שאז לשערות האלה בעצם תפקיד, איזשהו תפקיד שהם מילאו, והדבר הזה ככה שרד לו עד היום. ומפה אנחנו יכולים לשער, שהשערה העיקרית בעצם היא שבאותה תקופה אולי באמת היה איזשהו מעבר מנישות, נאמר, רטובות של ים לעבר אזור היבשה, ואז השערות האלה בעצם מה שהן עושות, הן מסייעות בזה שהן קולעות טיפות קטנות של מים לצורך העניין, ומסייעות לחילזון להיכנס לנישה שהיא קצת יותר יבשה נאמר, אבל אפשר גם לשער השערות נוספות, כמו למשל שהן מסייעות בטרמורגולציה, זאת אומרת המים מסייעים על שמירה לטמפרטורה נמוכה יותר אולי, אולי זה נועד להזוועה, אולי אפילו יש פה סיפור של ברירה זוויגית, כמו אצל הטווס שמתעבר בזנב של אמונה נקבה, אולי גם פה הסיפור הזה איכשהו תופס.
על איזה אורך שערות אנחנו מדברים? כלומר, הוא צריך להסתרק בבוקר? הוא צריך לעשות פן? מה, איזה אורך של שערות יש?
שערות ממש קטנטנות, עד אורך של 200 מיקרומטר, זה משהו מאוד מאוד קטן בעצם. והם, בוא נגיד, פרועות במקצת, זה לא משהו ככה שמסודר יפה.
אין שביל, זה ככה פרוע, זה ככה, איכשהו קם על הבוקר.
נכון, בדיוק.
עכשיו, איך אפשר לדעת, כלומר, מן הממצאים שמוצאים, שהיו שם השערות הללו? איך, מה שנקרא, אנחנו באופן טכני?
הממצאים האלה בעצם כלואים בתוך אינבר, אבן אינבר. האינבר, כידוע, נוצר כששרף נוזל מהעץ. לפני שהוא מתקשה, הוא יכול לכלוא בתוכו כל מיני פיסות של צמחים, או חרקים קטנים, אם זה כמות גדולה אפילו נוצות ודברים כאלה. וברגע שהוא מתגלגל לו לסביבה כמו קרקעית של ביצה או לים, לאורך השנים הוא עובר איזשהו תהליך, שהוא למעשה הולך מתקשה והופך להיות האבן חן שאנחנו מכירים היום, שכל מה שנכלה בו שמור בתוכו בצורה פשוט מדהימה, הרבה פעמים אנחנו אפילו רואים צבעים פיזיקליים שמשתמרים שם, אבל באמת הדבר החשוב ביותר בתוך ענבר, זה שגם הרקמות הרכות נשמרות, זה בעצם לא מורבן כמו שאנחנו קוראים לו, אלא הכל פשוט נשמר שם בגלל הקשיחות של כל האבן הזאת שעוברת לאורך השנים לחץ אטמוספרי מאוד מאוד גבוה, וכאן אנחנו יכולים באמת לקבל חלון הצצה לדברים שגם ברמת המאובן הרגיל אנחנו לא נוכל לראות, במיוחד כשאנחנו מדברים על אזורים שהם למשל חמימים וטרופים, שכל חומר אורגני לא יכול לשרוד את הזמן בעצם. אז זה נותן לנו חלון הצצה מאוד מאוד ייחודי לתקופות שכאלה.
הממצאים הם מאזור מיאנמר, מה שפעם היה בורמה. יש חשיבות, ברור שיש חשיבות, אבל תן לנו את ההסבר, זאת אומרת, מבחינת האזור הזה ספציפית, אנחנו מדברים, הזכרת שם בעצם שגם בתקופה מסוימת, אולי גם מבחינת הסערות סיעו שם בענייני משקעת טמפרטורה וכו', זאת אומרת, זה דווקא באזור הזה, ישנה חשיבות לאקלים באותו מתחם?
לא, החשיבות של האזור הזה בעצם נובעת מהעושר של הממצאים שיש בו. פשוט שם אנחנו מקבלים באמת את אותו חלון לאותה תקופה. ואם כבר אנחנו מדברים על צפון מיאנמר, ועל ענברים, אז זה מכניס אותנו לצד קצת יותר אפל של המדע. ואני אגיד את זה בצורה כזאת, יש דבר שנקרא מדע מוצנח.
מדע מוצנח.
Okay. והדבר הזה מתייחס בעצם לחוקרים שמגיעים מהעולם המערבי המתקדם יותר, ואלה מגיעים למדינות, נקרא לזה, מתפתחות. ואפשר לומר שהם קצת מנצלים את העובדה שאלה מדינות שכאלה כדי להוציא להם חומרים למחקר, תופעה מאוד רחבה ומאוד ידועה.
כלומר, זה באופן לא חוקי בעצם?
לפעמים כן ולפעמים פחות. זאת אומרת, אפילו אם זה חוקי, יש פה גם איזשהו עניין אתי שאתה נכנס לאיזושהי מדינה, אתה לוקח את הדברים ומסתלק בלי לשתף את המדינה עצמה ואלה שחוקרים בה. ובמיאנמר הסיפור הזה עוד יותר מתחדד, כי פה יש איזושהי מערבולת של מאבקים פוליטיים ומסחר לא חוקי והכל מתרבב לו ביחד. בצפון מיאנמר יש מאבק בין קבוצות פוליטיות שונות על השליטה באזור, ומה שמתדלק מאוד את המלחמה הפנימית הזאת זה בעצם כסף שמגיע מאותם מאובנים שמוברחים באופן לא חוקי לסין במשאר לעולם. עכשיו, מה זה אומר לא חוקי? בגדול, במיאנמר היה מותר להוציא מאובנים, ואיזשהו שלב הוציאו חוק שאוסר על זה, אבל אין חוק שאוסר על ייצוא של ענבר, ואז נשאלת השאלה איפה מסתיים המאובן ואיפה מתחילה ענבר. זאת אומרת, יש פה תחום אפור והוא מנוצל מאוד, כל החומרים האלה כאמור מגיעים לסין, ואז מה שאנחנו בעצם רואים זה שלמשל עד 2022, אף מאמר אחד לא תיאר מין חדש למדע במיאנמר, זאת אומרת מאמר שיצא על ידי מדענים וחוקרים ממיאנמר, עוד שלמאמרים כאלה בסין ובשאר העולם, יש פה איזושהי מין גזלה מדעית אפשר לקרוא לזה, וזו תופעה שהיא מוכרת מהרבה אזורים נוספים, אבל דווקא שם הסיפור הזה מגיע לנקודת רתיחה מאוד גדולה, והפלאונטולוגים היום אומרים, מסכימים, שהמאמר הכי חשוב שנכתב בזמן האחרון, הוא מאמר שמתאר את התופעה הזאת דווקא שם בעצם, וזה הגיע לרמה כזאת שחלק מהז'ורנלים המדעיים שבהם מתפרסמים המאמרים, לא מוכנים אפילו לפרסם מאמרים על חומרים שהגיעו ממיאנמר. ואנחנו גם רואים את זה אפילו פה במאמר, החוקרים הצרפתיים מתאמצים להדגיש, שהחומר שממנו תואר המין הגיע להם בצורה חוקית.
אז אנחנו בעצם, כל אותם בעיות, מה שנקרא, חוקיות, אתיות, סלש אתיות, מסכנות בעצם את עתיד המחקר המדעי פה, כי כפי שאתה כאן אומר, יש לו כאן צד אפל לכל הסיפור, שבסופו של דבר יכול לפגוע במחקרים.
נכון, גם אם חושבים על זה בעצם, החומר הזה נאסף הרי בצורה לא מדעית, לא מבוקרת בעצם, אלא מוצא דרכו לחוקרים גם בנתיבי, בעיקר בנתיבי מסחר וכאלה שהם לא חוקיים. כמובן שחלק גדול מאוד מהחומר הזה גם נמכר לאספנים, כי בסופו של דבר המרבה במחיר הוא המרוויח. בעצם כל הצדדים כאן מפסידים בסיפור הזה. והחילזון הזה זה ככה תזכורת קטנה לכל הסיפור הגדול הזה שמתרחש גם מסביב, עם כל הכבוד גם לסיפור של החילזון עצמו.
עם הכבוד לחילזון. אז תראה, החילזון החביב הזה, זה שלא מסתרק בבוקר, במיקרו, מאיר לנו כאן בעיה הרבה יותר גדולה במקרו. נזכיר שיש גם משטר צבאי שם, זאת אומרת, זה לא שבדיוק יש שם כל כך עם לדבר, נכון? כדי לשנות את זה.
המצב מורכב, מנסים לעבוד על זה, יש מאז 2014 כל מיני שינויים גדולים שמתרחשים, כמעט בכל שטח אפשרי, אבל כן, המצב הוא כרגע די עגום, וכרגע אין פתרון באופק. ההחרמה של עיתונים מדעיים יכולה באמת לעזור, כי ברגע שלא יאפשרו למדען לפרסם ממצאים, אם הם יגיעו לה בצורה לא חוקית, אנחנו מקווים שזה יעשה איזשהו שינוי קטן, אבל נדרש הרבה מעבר לזה.
יש שם מדענים מקומיים שמנסים להרים ראש?
בהחלט יש מדענים מקומיים. דווקא השנה, ב-2022, בפעם הראשונה, הצליחו המקומיים שם להוציא שני מאמרים, שמתארים מינים חדשים ממובנים שנמצאו בענבר. זה מעט מדי, מאוחר מדי, אבל אולי זאת התחלה.
אז אם כך, אנחנו ככה, פתחנו בנושא אחד, וגם, אתה יודע, כבר גם גלשנו לנושא נוסף, שיש עליו בהחלט לתת את הדעת, ואני רוצה מאוד להודות לך, עוז, שגם ככה לקחת אותנו לסוגיות הקונחייה וכו', ומכאן הגענו להיבטים נוספים שחשוב באמת לזכור, ואתה יודע מה, גם על זה צריך לעקוב. נזכיר את המנהל אוסף האשים והפרברים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, עוז ריטנר, תודה רבה.
תודה לך.
ועכשיו המחקר שירגיע את כל הפולניות שאוהבות להתלונן על הבעיות הרפואיות שלהם. מסתבר שזה בריא לספר ולשתף ולדווח ובעיקר לצייץ בעניין הזה. כי מחקר מראה שיש מקום לשיתוף פעולה בין רופאים ומהנדסים בחקר מחלות כרוניות, באיסוף וניתוח המידע שמדווחים החולים ברשתות החברתיות, וכך הדבר הזה יכול לסייע לחוקרים ולקנאים בהבנת ההשלכות של המחלה על חיי יום יום של החולים. נאמר עכשיו שלום לפרופסור גלעד רביד, חבר סגל במחלקה להנדסה, התעשייה וניהול אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב פרופסור רביד.
בוקר טוב, שבוע טוב.
אנחנו, אתה יודע, נוטים לחשוב שחוקרים, אתה יודע, הם יושבים על המדוכה, ספרי מדע, מחקרים, מבחנות, אתה יודע, נתונים, אבל הנה, הרשתות החברתיות, ציוצים ודברים נוספים, הם מקנים לא רק מה שנקרא רכילות, אלא ממש עזרה למדע ולרפואה.
בהחלט כן, אני חושב שהמחקר הזה יצא מתוך מחשבה איך עושים טוב באמצעות הרשתות החברתיות. נוהגים להשמיץ אותן.
כן.
אם יש חוקר כבר הרבה שנים רשתות חברתיות, אז הווייב בציבור הוא נגד. הרבה דברים רעים קורים שם. מסתבר שאנחנו מספרים את מה אנחנו מרגישים, אפשר גם לעשות מזה דברים טובים, ופה נכנסנו לתמונה.
איך בוצע מחקר כזה? כלומר, ממש ישבו וסרקו על פי מילות חיפוש? איך נהגו כאן?
אז המחקר קודם כל בוצע על ידי מאיה שטמר, דוקטורנטית בהנחייתי ובהנחיית ישראל פרמאט, פרופסור ישראל פרמאט. חיפשנו, השתמשנו בטוויטר כמדגים לרשתות חברתיות, ואספנו הרבה מאוד ציוצים, במקרה שלנו, על מחלת ה-IBD, על מחלת מעי כרונית, מתוך מחשבה שאם אנשים מספרים על עצמם בטוויטר, ובטוויטר, ברשתות חברתיות, אנשים נוהגים להיחשף ולספר עליהם בעריכות ובכל ראשון, בגוף ראשון, אפשר יהיה לאסוף את זה ולהשלים את המידע הרפואי במידע שהם סיפרו שם. ובעצם המטרה המחקרית הייתה לפתח כלים אוטומטיים. אז מצורך זה גם ישבנו וקראנו טוויטים כדי לעזור למכונה ללמוד, אבל כל המחקר בגדול היה לפתח כלים של מודרניים, של מכונות לומדות, שיכולים לסייע לרופאים להשיג עוד מידע שהחולים נמנעים מלשתף את הרופאים בהם. במיוחד במחלות כאלה שקצת מביכות, קצת לא נעימות, קצת... אז אם יש יתרון גדול לחשיפת גוף ראשון מתוך השפעות החברתיות.
הזכרת לא נעים, זה באמת ככה, מחלות מעיים וכו', לפעמים באמת ככה אנשים לא מרגישים בנוח לדבר, ומאחורי המקלדת הם מרגישים דרור דווקא כן, לתת פרטים, והופתעתם אולי מהרזולוציות שאנשים יורדים אליהם?
לא, להגיד אם הופתענו, אבל הם שמשתפים הרבה, ובהרבה מאוד מקרים, הם לא חיפשנו, לא ראינו כלים להשוות מה הם משתפים בשעות החברתיות, לעומת במקומות אחרים, אלא יותר התעסקנו באיך הם משתפים ואיך אנחנו מזהים אותם. ונגיד, אם הולכים לגורם ההפתעה, או הפתעה הם באיזושהי מידה, אז אנשים שמתמחלות מים דלקתיות, שיש קשר גדול מאוד לאוכל, אז הם לא מדברים על אוכל, בכעס, אלא מדברים על אוכל בעצבות או בחששות. אז אנחנו רואים תחושות שונות של אנשים, ומתחושת הכעס לא מצאנו, נגיד, זה הציוצים שניתחנו. אנחנו ניתחנו, זה כלי אוטומטי שמוציא רגשות מתוך טקסטים שאנשים כותבים. דווקא הצמצום של טוויטר למספר תווים מועט, אפשר לנו לזקק יותר את הדברים, ולהיות יותר חד משמעיים במה שאנחנו רואים שם.
כלומר, ממש פיתחתם סוג של מתודה, זאת אומרת, סוג של כמו קבוצת ביקורת, לדגום את מה שנקרא, את אוכלוסיית המצייצים הללו, ולהשוות עם תוצאות של חולים?
כן, כי זיהינו שאנשים מדברים בעצבות על אוכל, אבל יכול להיות מקרים שבהם כל האוכלוסייה מדברת ככה, ולאו דווקא קבוצת החולים, שגם פה היה לנו אתגר לזהות מי הם באמת החולים, ולכן ביטחנו מתודה לאסוף ולדגום ולהשוות מול אנשים לשים מרחאות גדולות, זה נקרא להם נורמליים או לא חולים,
כן.
עד כמה שידוע במחלות, זה כדי להשוות, כי התוצאות הן השוואתיות איך הן ביחס לאחרים, ולכן אנחנו צריכים גם לזהות אותם כחולים, וטוויטר, כמו שאנחנו שומעים לאחרונה בתקשורת, מלא בבוטים, חברות אינטרסנטיות ודברים אחרים, ואנחנו רוצים את הקול הראשון של החולה. וזה התמודדנו, מה התמודדה בהצלחה רבה.
זה בעצם במסגרת עבודת הדוקטורט שלה, נכון?
כן.
הרעיון, מאין נולד הרעיון?
הרעיון הוא שיתוף פעולה של, במפגש בינינו, אנחנו מגיעים משלושה תחומים שונים, אבל מאיה, כמי שאישית היא סובלת מהמחלה, היה לה קשר מאוד אישי לדווקא לקרוא את הדברים האלה וללמוד יותר, או לעזור לריפוי והחלמה, זה לא ריפוי ממש, זה לרגיעה של המחלה באמצעים ממוחשבים ואחרים. אחד המחקרים, אחד התתי מחקרים שעשינו, ניסינו להסתכל על ציוצים שבהם אנשים ציוצו בציוץ אחד את כל היסטוריית המחלה שלהם. היה מיזם כזה שנקרא My IBD History, שבו אנשים בעולם התבקשו בציוץ אחד כ-200 תווים לציית את כל היסטוריית המחלה, ויצאו לנתח ולהבין שם מה אנשים מתארים במחלה. ונגיד מצאנו, אחד הממצאים המעניינים, זה שנשים קשורות או תיארו בצורה רבה יותר את הזמן הארוך עד לאבחון המחלה אצלהם. אנחנו חושבים שמידע כזה שמגיע מגוף ראשון, בקנה מידע גדול כלל עולמי, יכול לעזור מאוד למה שהיום אנחנו קוראים רפואה מגדרית, להבדלים בין המגדרים.
כן.
דברים הרבה פחות דיווחו על הזמן הארוך שלוקח לזאת המחלה. כלומר, אנחנו מצליחים לחשוף ולהוריד את האבק מדברים שאולי ידועים לחלק מהאנשים בחלק מהמות, אבל פה יש לזה מידע גדול והוכחה סטטיסטית לתופעה.
גלעד, מה אנחנו באמת יכולים ללמוד על שיתוף פעולה בעניינים הללו, בין רופאים, בין מהנדסים, בין חוקרים?
אני חושב שאנחנו יותר ויותר רואים את העולם המולטי-דיסציפלינרי שמחבר כמה דיסציפלינות למקום אחד. אני חושב שרפואה שמסתמכת על רופא שפוגש חולה אחד, צריכה חיזוק מרופא ששומע המון סיפורים בצורה מרוכזת. אני חושב שלהנדסה וצוות הנדסת תעשייה וניהול במערכות מידע בסטטיסטיקה יש הרבה מה לתרום כדי להבין מה קורה בסוג הזה של מערכות. אני חושב שהדוקטורט שם היום מוכיח איך אפשר לקחת מחלה שפחות מדברים עליה, או תופעה שפחות מדברים עליה, ולעזור הרבה. אנחנו כרגע עובדים ביחד לנסות לקחת את אותם מתודות, ולראות אם הם יכולים לעזור או להוסיף תובנות לסכרת, ומחקר אחר מנסה לקחת את אותם רעיונות ולנסות לגלות קורונה, עוד לפני הבדיקות ולפני שהאדם מרגיש רע, רק מזה שהוא מצייץ בצורה מסוימת. היינו במחקר הזה, חשוב לא רק מה אתה אומר, אלא מתי וכמה אתה אומר. זאת אומרת, אפשר או תרומה לזיהוי אנשים חולי מחלות מעי דלקתיות, זה האופן שבו הם מצייצים שמשפיע. כמה פעמים ואיך, וזה מה שעוזר למכונה ללמוד האם הבן אדם הוא באמת חולה או לא. אז כן. לא במקרה של קורונה, אנחנו רואים את התדירות והפאטרן, התבנית של הציוץ כמשהו שיכול לנבא אולי מחלה, אולי עוד לפני שהיא פורצת בכלל, זה בכך לעזור לאיתור מוקדם ולמנע מגפות.
נזכיר שהמחקר גם נתמך על ידי משרד המדע, כלומר זה... יש פה בעצם מבט ככה של מקרו, זאת אומרת, הזכרת כבר ככה בסייפה שלך, אבל אנחנו נוכל לעתיד לבוא, לגעת ככה, אתה יודע, לפתוח את ספר המחלות, ובכל מחלה ככה, לשלוף אינפורמציה?
אני מקווה שכן, אני חושב שכן. אני מקווה אנחנו שמשנו בטוויטר כמדגים, אני מקווה שלא יהיו בו שינויים גדולים מדי, אנחנו שומעים עכשיו חדשות, הוא דרכה ששבוע על ידי אילון מאסק, ו... יש שם הרבה אי-וודאות, אבל אני חושב שבעתיד, אני חושב שבעתיד הרופא במשרד יהיה לו איזושהי מערכת שתוכל לעזור לו להבין מה קורה להרבה מאוד מטופלים בצורה רוחבית, כדי לתמוך בצורה טובה יותר במטופל הבודד. הרעיון פה לא להחליף את הרופא, זה לא ש...
ברור לא, ברור. אנחנו...
אני לך, התחלתי עם הפולניות, למה שהפולניות התיורדו,
דוקטור גוגל, כן, בדיוק.
הכוונה שכשהפולניה מגיעה למשרד, אז הרופא ידע יותר על מה קורה לאנשים כמוה בסביבתם, אנשים הדומים לה. אפשר להשתמש במערכת הזאת גם לייצר מערכת המלצה האישית.
הנה, אז...
מערכת המידע לתתית מופיעת בשונות בין החולים.
אז התחלנו עם הפולניות וסיימנו עם הפולניות. אני אומר, התחלנו עם הפולניות וסיימנו איתם, אז זה בסדר. פרופסור גלעד רביד, חבר סגל במחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה, בוקר טוב, גם בריא, עם הרבה ציוצים. תודה. כולנו אוהבים להתבונן בציורים, וכולנו אוהבים לחשוב שאנחנו מבינים מה שאנחנו רואים שם בציורים, אבל זה לא תמיד כך ולשם כך. יונתן הירשפלד, מי שעצמו מצייר וגם כותב אלמנות, נמצא איתנו. בוקר טוב, יונתן.
בוקר טוב, נתי.
ניקח עכשיו, ברשותך, את אחד הציורים המפורסמים, אתה מיד תספר לנו עליו. אתה יודע, לקראת השיחה שלנו הבוקר, אני הסתכלתי עצמי על הציור הזה, ואתה מיד תעזור לי להבין למה יש שם סוס באמצע, למה יש שם פתק הפוך. בקיצור, אנחנו מדברים על אחד מציורי הכניעה המפורסמים, נכון?
לגמרי, ואנחנו ממשיכים פה בציורי קנייה ותבוסה אחרי החלון של פיקאסו מהפינה הקודמת. והפעם אנחנו ב-1635 עם ולסקז, הצייר והפילוסוף. בדרך כלל הפרשן הוא החכם והפילוסוף והצייר רק עושה דימויים, אבל ולסקז הוא תמיד שני צעדים לפנינו, הוא הצייר של הפילוסופים. כולם אוהבים אותו, לקאן, פוקו, דרידה, כולם כותבים על ולסקז, הוא צייר לפילוסופים. ובאמת הציור הזה הוא ככה, מכיל בתוך המון המון מה שאתה יודע, בקולנוע מכנים Easter eggs, כל מיני קריצות קטנות ודברים. לצורך העניין, הספרדים מנצחים את ההולנדים, והגנרליסים הוא הספרדי, ככה מניח את היד על המובס ההולנדי עם הסרט הכתום של בית אורנג' שמרגיש לו את המפתח של העיר.
רגע, אם מישהו עכשיו שומע אותנו ורוצה להתבונן בציור, אז מה, לאן נפנה אותו?
הציור! ועוד ציור של קרוואג'ו, ועוד קלוזאפים מתוכו, כבר עלו לאתר.
כבר עלו לאתר, אוקיי.
כבר עלו לעמוד הפייסבוק של כאן שלושה שיבים. אז אם כן, אנחנו מביטים בציור, ואנחנו רואים שני דברים מעניינים. אחד, החניתות של הספרדים, ככה איכשהו יותר זקופות, יותר עומד, החניתות שלהם עומדים. ולא החניתות של ההולנדים, בוא נגיד קצת דרדלי, לא כל כך מתרוממות. יש כאן איזה משהו, איזה בדיחה שקשורה לסקס. הדבר השני זה התחת הענק של הסוס שפונה אל ההולנדי.
בדיוק. זה קצת לא מנומס, לא?
לא מנומס. ונשאלת השאלה, מאיפה ולסקז למד כזו בדיחה לשים? כי כאילו, התיאור בעצם על מנצח אציל נפש, שמניח את היד על ההולנדי וכזה אצילותם של מנצחים. אבל בעצם יש כאן משהו מאוד מעליב עם התחת הענק של הסוס. אז צירפתי בעמוד של התוכנית, אפשר לראות,
ציור של ולסקז ראה שנתיים קודם, שהוא היה ב-1628 באיטליה, את המרת הדת של פאולוס הקדוש של קרוואג'ו, Conversion of St. Paul, שבו קרוואג'ו ממלא את כל הציור, ציור ענק, רק בתחת ענק של סוס, שפונה כמובן לציור אחר, באותה קפלה של אניבאלי קראצ'י, שאותו קרוואג'ו שנה. והבדיחה הזאת שמצחיקה כבר 400 שנה, אנשים שנכנסים לסנטה מריה דל פופולו ברומא, שיש ציור ענק של קראצ'י, ומולו רק תחת ענק של סוס של קרוואג'ו, הבדיחה הזאת הצחיקה את ולסקז, והוא לוקח אותה. ובכלל, אנחנו מתחילים לראות אצל ולסקז את ההתנהגות הזאת, של לקחת בדיחה מפה, דמות מכאן, זאת אומרת, משהו מאוד מודרני של cut and paste, של גזור הדבק, של ציטוטים ומזאת, מאוד דומה לאיך שקולנוע של טרנטינו עובד.
אני רוצה לשאול אותך, אנחנו, אתה מדבר פה על החניתות, כן? אמרנו בצד אחד הספרדים, החניתות זכורות מעלה, בצד שני ההולנדים. בתקופה ההיא אבל כבר היו רובים, נכון?
זאת אומרת... בטח, החניתות הם רק אמצעי ציורי פה, הם לא נלחמו בחניתות.
כן.
ובכלל, ובכלל צריך להגיד שהמלחמה אותה האלה נלחמו מאוד מאוד... במי לבינך, כן, זה מלחמות שמאוד מאוד נלחמו על הנייר. אז באו לשדה הקרב, ראו שיש להם יותר, ראו שזה ככה. ההולנדים, היה להם יתרון שלאורך שנים הם יכלו להרים את הסחרים ולשטוף את האויבים שלהם לים, כי הם נמצאים מתחת לפני הים, עד שהספרדים הצליחו לתקוף מכיוון אחר. ועכשיו, לפני שאתה תגיד לי, הירשפלד, נגמר לנו הזמן, אז אני רוצה להגיד, שימו לב, בפינה הימנית התחתונה, יש משהו מוזר שכמותו לא ראינו בציורי 117.
כן.
יש פתק הפוך. ובאמת, זה חידה גדולה מאוד, הפתק ההפוך הזה. עכשיו, אנחנו יודעים...
תן לי פה עכשיו להגדיל את הציור, אתה שם מתחיל להלחיץ אותי, כן, אוקיי, בסדר.
אנחנו יודעים שוולסקז אוהב את הגב של הדברים, בנערות החצר יש את הגב של הבד, ובנוס רוח אבירו, רואים את ונוס מהגב, אנחנו יודעים שהוא אוהב את הגב של הדברים. אבל פה, בפינה הימנית התחתונה, שצריכה להיות חתימה, או איזשהו טס.
זה גם מתחת לרגל של הסוס, אם אנחנו מסתכלים.
וגם מופיע הנייר ההפוך הזה.
נכון.
גדול חוקרי ולסקז, ג'ונתן בראון, זה ספר מאוד מעניין, ג'ונתן בראון שחקר את ולסקז כל חייו, כתב ביוגרפיה על חייו בצל חקירת ולסקז. נולדו לי ילדים, חקרתי את הציורים האלה. התחתנתי, חקרתי את הציורים האלה. זה נורא מעניין. אז ג'ונתן בראון מראה סדרה של דימויים מאותה תקופה, של אומנים אחרים, אחד מהם צירפתי, שבפינה הימנית התחתונה, בציורים צבאיים כאלה, כותבים, בשנת כך וכך לאדוננו המשיח, ניצח הגנרליסטים הספרדי המפואר, את הכופרים ההולנדים שמאמינים באמונות הבל, וכו' וכו'. ולסקז חושב, בגלל המודרניות שלו, שזה לא ציורי. ציור לא מתנהג כך, הוא לא שם טקסט על האדמה, כאילו, הוא לא, כן, יש בזה משהו, כמו לא להבין ציור, הוא להתחיל לכתוב טקסט הזה. אז הוא מבקש מאיתנו לדמיין שהוא כתב טקסט הזה, וזה פשוט יתהפך. הרוח העיפה את זה. זאת
אומרת, אז יש פה ההומור בציור כאן לוקח זה. עכשיו, אמרת קודם, אמרת לי נתיב, תכף תגיד שנגמר לי הזמן, אז אני אומר לך, נגמר לנו הזמן. בבקשה, חזית את העתיד. אז באמת,
יום טוב.
יונתן הירשפלד, תודה רבה לך, בוקר טוב. אנחנו קרבים לסיום השעתיים שלנו. נכנס פה עכשיו לאולפן גואל פינטו, שאת השם שלו בסוף השבוע. ראיתי את השם שלך יותר מדי מולי בסוף השבוע. אחרי שקראתי את הספר שלך. זה זמן לברך את גואל חברנו מיומנה של ישמת, הספר חדש שיצא. עוד לא סיימתי אותו, אבל הוא עשה ישב עם הראש, כאילו, למה לא סיימת את הספר? טוב, אני אסיים. נאמר לכם תודה רבה. תודה רבה לרז חסון, לתמר בנימין, לגיא מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון, שרון קנטור, תחזור אלינו מחר. הבטיח גם שתביא לנו מתנות. אנחנו נבדוק אם זה יקרה. בכל מקרה, נאחל לכם כמובן יום טוב ומשובח, מלא מדע וידע.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.